אני רוצה לפתוח בהשלמה לשיעור הקודם שעסק בזמנים, או שיעורים הקודמים, שעסקו במשמעות של הזמן ביום כיפור, וזה החקירה הידועה של האחרונים, איך מוגדרת החובה לצום ביום כיפור, הזכרתי את זה כבר. יש כאלה שתופסים את זה כחובה על כל רגע ורגע, ויש שתופסים את זה כחובה אחת גדולה על כל היממה ביחד. יום בלילה, כן, דיברנו על זה כבר. והדיון הזה, שהמקורות העיקריים יש בבניין ציון, פשוט בניין ציון, אין לי פה כרגע את המקור, אבל זה לא בעיה למצוא, אם תרצו אני אשלח לכם. ויש ברבי רוחם פרלה בעונשים, כן, בספר המצוות של רס"ג. מה שקוראים לספר המצוות של רס"ג, ובבדיחות בישיבות קוראים לזה ספר המצוות של רבי רוחם פרלה עם ההערות של רס"ג. אז בחלק של העונשים, בעונש ג' ד', יש שם דיון ארוך של ברוך הפרלה עם ראיות לכאן ולכאן. בשאלה הזאת, כן, האם החיוב הוא על כל רגע ורגע, או שהחיוב על היחידה, על היממה כולה. בדרך כלל, הנפקמינה שמביאים בהקשר הזה, זה בשאלה מה קורה אם מישהו כבר אכל. נגיד אחר כך כותבת, זאת אומרת, כדי סביעה או משהו כזה, כך שהוא הפר בעצם כבר את התענית, אכל כשיעור, השאלה, האם עדיין מוטל עליו להמשיך לצום גם בהמשך היום, או שעבוד לו, הוא איבד כבר את יום כיפור. והטענה היא שזה תלוי בחקירה הזאת. ואת אם החיוב הוא על כל רגע ורגע, אז זה שהוא יפסיד רגע אחד, כן, מי שאכל שום יחזור ויאכל שום. זאת אומרת, אם הוא יפסיד רגע אחד, למה זה פותר אותו משאר הרגעים שבאים אחר כך? אתה עדיין צריך להתענות בשאר הרגעים. לעומת זאת, אם אני מבין שהחיוב הוא על כל היממה כמקשה אחת, זאת אומרת, חיוב אחד ארוך, אז ברגע שהוא אכל, הוא כבר לא קיים את זה, אז עבוד לו. נותן לו כבר מה להמשיך לתום, הוא בעצם את זה פספס. כאין זה, אפשר לראות גם ביחס לספירת העומר, כן, דברים מפורסמים, מחלוקת בהג ותוספות, האם לפי בהג, תפיסה המקובלת היא שהוא רואה את מצוות ספירת העומר כמצווה אחת מתמשכת על כל 49 הימים, ותוספות רואה זה כמצווה על כל יום ויום, מצווה נפרדת על כל יום ויום. ועוד פעם, תולים את זה...
בקושיה היא בגדר או בחלות? בקושיה היא בגדר המצווה או בחלות זמן? מתי חלה הזמן?
מה ההבדל?
לא, כי יכול להיות שהמצווה חלה בתחילת היום, והגדר שלה הוא כל רגע שכל רגע מהיום אתה תהיה לא מעונה, או שכל רגע זה מתחדש. ספירת העומר זה גם מעין גדר כזה.
כל רגע תהיה לא מעונה, זה אומר שאתה בעצם צריך להתענות יחידה שלמה. כל רגע ורגע, מתוך היחידה הזאת. לא רואה מה ההבדל בניסוח.
שלא בחלות זמן או בגדר, אוקיי? אין לו הבדל, זה... בהבנה קצת יש בזה.
בכל אופן, אז גם שם, במחלוקת בהג ותוספות, אז תולים בזה את הדין של קטן שהגדיל בין שני פסחים. לא בין שני פסחים, זה רמב"ם. קטן שהגדיל באמצע ספירת העומר. קטן שהגדיל באמצע ספירת העומר, השאלה אם הוא יכול להמשיך לספור, או שעבוד לו, כי את החלק הראשון הרי הוא לא קיים, הוא היה קטן, עוד לא היה מחויב, אבל אם הוא יכול להמשיך לספור בברכה, או בעצם האם הוא מחויב מן התורה להמשיך לספור הלאה, או שעבוד לו. אם הוא לא עשה את כל 49 ימים לפי בהג, אז הוא לא יכול להמשיך לספור, ולפי תוספות כן. ממש אותו מבנה. כאן אני רוצה לטעון שההשלכה הזאת היא לא הכרחית. זה לא בהכרח נפקא מינה בין שתי התפיסות האלה. אני אפילו נוטה לחשוב שזה לא נפקא מינה בין שתי התפיסות האלה. אני אתחיל אולי עם, בהאג ותוספות בצפיית העומר, כי שם יש לי שני, שם יש שתי טעויות אפשריות של מי שתולה את המחלוקת בזה. חקירה במחלוקת הזאת. קודם כל, הטענה היא שאם קטן גדל באמצע ספירת העומר, אז הוא כמובן יכול להמשיך לספור בברכה, לפחות מדין חינוך. מי אמר שדין חינוך מסתיים כשהוא גדל? דין חינוך חל כל הזמן, רק בדרך כלל כאשר הוא גדל, אז הוא חייב במצוות כמו גדול, הוא כבר חייב בהם מצד עצמו, אז דין חינוך אין לו משמעות, הוא נבלע בחיוב הרגיל שלו. אבל אם יש במקרה איזושהי מצווה שהוא בתור גדול עדיין לא חייב בה, דין חינוך בהחלט יכול להיות שהוא נשאר. אני לא רואה למה שדין חינוך ייפסק בגיל 13. דין חינוך, האבא צריך לדאוג לזה שהבן שלו יתרגל וילמד לקיים מצוות. אני אדבר על זה בשיעור הבא כשנדבר על קטנים. אז לכן אני לא רואה סיבה להניח שאחרי שהוא מביא שתי שערות או שהוא מגיע לגיל 13, פוסק דין חינוך. ואם הוא ממשיך מדין חינוך, הרי מדין חינוך אפשר לספור בברכה. הוא יכול להמשיך לספור בברכה גם אחרי שהוא גדל. רק נכון שכל זה יהיה מדין חינוך. זאת אומרת, זאת לא תהיה מצווה דאורייתא, אלא מצווה דרבנן. דין חינוך הוא מדרבנן, לא מדאורייתא. אבל זה כיוון אחד. הרב בן ציון אבא שאול, נדמה לי, כותב את זה. אבל יש כיוון אחר, שבעיניי הוא גם לא פחות סביר בעיניי, וזה ש... זה שהוא ימשיך מדין חינוך, זה נראה לי פשוט. זאת אומרת, אני להלכה, ברור לי שצריך להמשיך לספור בברכה. זה ברור לגמרי. קטן שגדל באמצע ספירת העומר, ממשיך לספור בברכה. אין לי ספק בזה. השאלה היא מה הוא עושה, אם הוא עושה מצווה דרבנן, אני נוטה לחשוב שהוא עושה גם מצווה דאורייתא. למה? וגם לפי בהאג. למה? כי השאלה, אולי זה מה שהתכוונת קודם, אבי, אני לא בטוח שלזה התכוונת, נראה. שאם, כאשר אני דן בשאלה, האם המצווה היא מצווה על כל היום או מצווה על כל רגע ורגע? אז בדרך כלל מבינים שהדיון הוא בגדרי המצווה. איך מוגדרת המצווה? האם המצווה היא על כל היום או המצווה היא על כל רגע ורגע? אבל אני יכול לטעון, או בספירת העומר, האם המצווה היא על כל 49 ימים או על כל יום לחוד? אבל אני יכול גם לטעון שהשאלה היא מה זה המושג ספירה, לא מה זאת מצוות ספירת העומר, מה זה המושג ספירה? באלמה, לא, בלי קשר להלכה כרגע. מה זה נקרא לספור? האם להגיד היום זה היום ה-13 לעומר, זה נקרא לספור את היום הזה? או שלספור פירושו לסדר את הימים בזה אחר זה? זה נקרא לספור, בשביל לספור אתה צריך כמה דברים שאתה סופר אותם אחד אחרי השני. אם אתה מבין שהמושג ספירה דורש המשכיות, זאת אומרת, אין דבר כזה לספור יום אחד, ספור יום אחד זה שטויות, ספור יום אחד הוא נחשב ספירה רק אם הוא בא במסגרת ספירה של כמה ימים. ואז מה שיוצא בעצם זה שבהאג לא טוען שהגדר של המצווה, מצווה אחת, המצווה היא לספור. רק השאלה היא מה זה נקרא לספור. האם לספור פירושו לסדר את 49 ימים אחד אחרי השני? ואז בשביל זה, אם ככה, אתה צריך לספור את כל הימים. לספור אחד מן הימים, זה לא יהיה מצווה, אבל זה לא יהיה מצווה לא כי לא קיימת את המצווה, אלא כי לא ספרת, פשוט לא נקרא לספור. אוקיי? אם זה כך, אם זאת התפיסה של בהאג, אז קטן שספר מדין חינוך עד שהוא הגיע ל-13 לעומר, וב-13 לעומר הוא הביא שתי שערות. אז הוא ממשיך עכשיו לספור בברכה מדאורייתא, לא מדרבנן. למה? כי הרי גם עד עכשיו הוא ספר. אז הספירה של היום ה-14 היא בהחלט נחשבת ספירה, כי הוא ספר גם את ה-13 הראשונים. נכון שהוא ספר את זה רק מדין דרבנן של חינוך, אבל את המושג ספירה הוא ביצע, את פעולת הספירה הוא ביצע. אם הוא ספר את 13 הימים הראשונים, אז אין שום מניעה שימשיך לספור את ה-14-15 עד 49. ולכן, אם בהאג מדבר לא על גדר המצווה, המצווה היא לספור 49 ימים, אלא על גדר המושג ספירה, מה זה המושג? ספירה, במילון, לא מתחילת, המצווה דורשת לספור. מה זה לספור? זה לא התורה הקובעת. הוא כזה, מה ידעם ראין שם? מה זה נקרא לספור? האם לספור פירושו לסדר את הימים בזה אחר זה? אם זה ככה, צריך לספור את כל 49 ימים. אבל מצד שני, מספיק שספרתי את זה בפועל, עובדתית. לא חייב להיות שעשיתי את זה בתור מצווה כמצווה מדאורייתא. אם ספרתי 13 ימים הראשונים, אז ספירת היום ה-14 היא ספירה. היא ממקמת אותו אחרי 13 ימים הראשונים. אז זה משנה שב-13 הראשונים לא הייתי מצווה ועושה. ואז לפי זה אני יכול להמשיך לספור בברכה מדאורייתא, לא יכול, חייב. להמשיך לספור בברכה מדאורייתא את שאר הימים. אגב, לפי זה יכול להיות שגם בתוספות, שאומר שכל יום הוא מצווה בפני עצמה, אני לא יודע אם זאת ההגדרה של המצווה, או גם כן יכול להיות רק ההגדרה של הספירה. כל ספירה נחשבת ספירה בפני עצמה. המצווה יכול להיות שהיא מצווה אחת, לספור את כל הימים, לא יודע. אבל הגדרת המושג ספירה בעיניו זה יום אחד. זה קצת קשור לשאלה, איזה סוג של ספירה זה? בדרך כלל, מתמטיקאים מבחינים בין שני תפקידים של מספרים. יש מספרים מונים ומספרים סודרים, אורדינלס וקרדינלס. בדרך כלל החלוקה הזאת נעשית במספרים אינסופיים, בין כמויות אינסופיות או מספרים אינסופיים. אני חושב שפילוסופית, ההבדל הזה קיים גם במספרים סופיים. רק שאני למשל, אתם יודעים, זה איפה נפן, אולי אקסוגיים, כי אני חושב שזה נקודה מעניינת להרבה הקשרים. אז אני ארחיב בזה טיפה. נגיד ש... פעם שמעתי באיזה שיעור בבית כנסת, מישהו דיבר בערב שבת על הלכות שבת, והוא דיבר שם על השאלה, למה... כמו שפיינשטיין, נדמה לי, אומר שמותר למדוד חום בשבת. אם אני זוכר נכון, נדמה לי שאומר את זה בשם משה פיינשטיין, לא מאחוז בטוח, וככה זכור לי. באופן הוא הביא דעה שמותר למדוד חום בשבת.
אבל במתחום אנלוגי, נכון? לא דיגיטלי.
כן, מתחום אנלוגי.
יש סיבה שלא, אגב?
מה?
יש סיבה שזה לא? זה בסך הכל כספית, כאילו...
מה אם זה כספית? השאלה היא מותר למדוד. תכף נראה. ואז הוא תמה על התפיסה הזאת, כי הרי אסור למנות ולשקול ולמדוד דברים בשבת. זה היה משום מכך וממכר. הוא אמר, אז מה תגיד לי שזה מדידה מופשטת? אבל גם למדוד זמן, עוסקים עושרים. כמו שזה דבר מופשט זמן. למדוד מתי עוברים 20 שניות. אסור בשבת. אז מה ההבדל בין זה לבין מדידת חום?
איפה אסור למדוד זמן? מי אפשר למדוד זמן?
יש שם הרבה פוסקים שאוסרים למדוד זמן.
מה, להגיד 1, 2, 3, 4?
להגיד 1, 2, 3, 4 מותר.
מה, על שניות כאילו?
למדוד זמן אשור. מה?
לספור שניות אשור?
תפעיל שעון, שעון עצר. בסדר? ותבדוק כמה זמן עובר, או בלי שעון עצר, על השעון הרגיל שלך. אסור. זה מדידה כמו משום כך או ממכר.
כתוב באיזה מקום הדבר הזה?
כתוב בכמה פוסקים, זה לא גמרא. אבל כתוב בכמה פוסקים שזה אסור. ואז הוא אמר, אולי אפילו ברב משה פיינשטיין עצמו, הוא הקשה סתירה, אני כבר לא זוכר, כי זה היה לפני הרבה שנים, הוא אמר, למדוד זמן גם אסור, וזה דבר מופשט לא פחות, אז מה למדוד חום מותר ולמדוד זמן אסור? אז נפל לי האסימון, שבעצם מדובר פה בשתי פעולות שונות לחלוטין, זה בכלל שאלה של מופשט או לא מופשט. מה ההבדל בין המספר שמציין מידת חום, 40 מעלות, 39 מעלות, 38 מעלות, לבין המספר שמציין כמות של שניות? המספר שמציין כמות של שניות הוא מספר שמציין כמות. המספר שמציין מספר מעלות לא מציין שום כמות. לא כמות המעלות שיש לי, זה רמת חום. מי שמכיר בפיזיקה, אקסטנסיבי ואינטנסיבי, זה קשור להבחנות שעשינו במודינמיקה. אבל פה זה די ברור, תראו, בשניות, אם אני אגיד שיש לי 19 שניות, אני יכול להוסיף עוד שנייה, ויהיה לי סך הכל 20. במובן הזה זה כמו לספור תפוזים. רק זה מופשט, אבל עדיין זה מורכב מיחידות, לכל יחידה יש משמעות, ואם מוסיפים אותה, אז יש לי אחד יותר בכמות הכללית. אבל אם אני מודד חום, אז אי אפשר להגיד, יש לי 39 מעלות, עכשיו אני אוסיף עוד מעלה אחת, ויהיה לי סך הכל 40. המעלה ה-40 זה לא להוסיף עוד מעלה אחת מעבר ל-39, כך שסך הכל יהיה לי יותר מעלות. 40 מעלות זה רמת חום אחת מעל 39 מעלות. למעלה ה-40 שהוספתי, אין קיום בפני עצמה. אין יחידה כזאת שנקראת מעלה. יש יחידה כזאת שנקראת שנייה. אבל היחידה שנקראת מעלה זה שטויות. המספרים של המעלות הם מספרים סודרים ולא מספרים מונים. אני לא מונה כמה מעלות יש לי. אני סודר את כמויות החום, את רמות החום, זו מעל זו. לעומת זאת, בשניות אני מונה כמה שניות עברו. בדיוק כמו שאני מונה כמה קילוגרמים תפוחי אדמה אני מוכר לך, בשוק. ולכן, אם אנחנו אוסרים לספור בשבת משום מקח או ממכר, סביר מאוד שמה שאסרו זאת ספירה מונה, ולא ספירה סודרת. ספירה סודרת זאת פעולה אחרת לחלוטין. ספירה סודרת היא בכלל לא פעולה, היא בכלל לא ספירה, סליחה. משתמשים שם במספרים רק בתור מדידות איזה, באיזה שלב אתה נמצא, לא כמה מעלות עברת עד שם, אלא איזה רמת חום זאת, זאת הרמת החום מספר 40, זאת רמת חום מספר 39, אז אני מסדר את רמות החום זו מעל זו, מספרים סודרים. אגב, זה קשור עם שמעון שקוב ולא עוד הרבה, שם עם ספירת נידה, הרבה דברים, וגם ספירת העומר יש עוד הלכות שנוגעות לזה. האם מה שצריך זו ספירה מונה או ספירה סודרת? אם אני מדבר על ספירה מונה, אז אתה יכול להגיד שאני צריך אחד אחרי השני, כי אתה מונה כמה יש לך סך הכל. אין טעם לדבר על היום ה-13. יש לי 13 ימים שצברתי עד עכשיו. זה כמו לספור שניות. אם מדבר על ספירה סודרת, היום הוא היום ה-13. זה נכון גם אם לא ספרתי 12 הימים הראשונים. כי אני מדבר מה היום הזה, אני לא מסדר אותו ביחס לימים הקודמים. אז אם הספירה היא ספירה סודרת, יש לפחות מקום, אם כי זה לא הכרחי, בצד הזה זה לא הכרחי, בצד השני זה הכרחי. יש מקום לומר שאפשר לספור יום בודד, וזה עדיין תהיה פעולת ספירה. אני סידרתי את היום הזה, נכון, לא סידרתי את הימים הקודמים. אבל אם אני מונה כמה ימים יש לי, אי אפשר למנות רק את היום ה-13. זה היום ה-13 אחרי שיש לי כבר 12 בתוך המתחתי. אז זה היום ה-13 שנכנס לשם. מה המשמעות להגיד שהיום זה היום ה-13, אם הספירה היא ספירה מונה?
לא סודר. למה להגיד שאני מצטרף לציבור שמונה, ולככה אני חלק מהציבור?
לא הבנתי.
אם הוא היה קטן, אז גם ככה לא היה לו אופציה, אז הוא כאילו מנה מה שהוא יכל, אבל הוא הצטרף לציבור כאשר הציבור מונה. הציבור הרי מונה את הימים, אני פה מוסיף יום לציבור.
מצווה לפרטים, זה לא מצווה לציבור, מה זאת אומרת? ספירת העומר זה מצווה לפרטים.
אז כאילו, בנוסח אחר...
ספירת יובל, למשל, גם שם יש לי, צריך לדון בזה. אבל בספירה, הרמב"ן עושה שם חלוקה בין זה לבין זווה, אבל בספירת יובל יכול להיות שזה דין על ציבור, ואז אולי בקטנים, אם יהיה איזה שנפקא מינה, הם יכולים להיבלה בציבור. כמו מצוות הקהל למשל, יש דעות, שזה המחלוקת של השגסריה והמנחס חינוך, והקהל, הרי צריך שיהיה לך קרקע. אז הוא שואל איך קטן יכול לעשות את מצוות הקהל, כתוב הקהל את האנשים, הנשים והטף, גם הטף, והטף אין קרקע, היא קרקע שייכת לאבא שלו, ואם אבא שלו מת, אז אבא שלו לא יכול להביא אותו, אז אם יש לו קרקע כי הוא ירש את זה מאבא שלו, אז איך אומרים לאבא שלו שיביא את הטף? זאת אומרת, המנחס חינוך שואל ממה נפשך זה לא עובד, אבל השגסריה, ולכן הוא אומר שלא יכול להיות מה שהשגסריה טוען, זאת אומרת, לא יכול להיות שהילד צריך קרקע כי ברור שהילד בא רק מדין חינוך, הוא לא צריך קרקע באמת, אבא שלו מקיים את המצווה, לא הוא מקיים את המצווה. אבל שהגסריה טוען שהילד עצמו צריך קרקע, ויש איזה פטנט איך יוצא שלילד יש קרקע ועדיין יש לו אבא. לא חשוב, זה לדון בפני עצמו. אבל שם באמת הנקודה היא איך יכול להיות שקטן חייב במצוות. שם הטען רבי, יש החיוב הוא על הציבור, אז גם נשים וגם קטנים חייבים בחיוב הזה. כל מי שנכלול בציבור. לכן הגמרא בקידושין אומרת, אני קצת מפליג עכשיו, אבל לכן הגמרא בקידושין אומרת, אין למדים מן הכללות אפילו במקום שנאמר בו חוץ לגבי נשים במצוות הקהל. למרות שזה מצוות הסס ומה גם הנשים חייבות. למה הן חייבות? כי זה לא מצווה על הפרטים. מצוות שעל הפרטים חייבים, אז הנשים פתורות אם זה זמן גרמה. אבל אם הציבור חייב, כל מי שהוא חלק מהציבור חייב. לא, לא, לא נמדד בשאלה אם אתה אישה, אם אתה קטן, אם אתה... אלא כולם חייבים, כי כל הציבור צריך להגיע לשם.
כמו יאללה רגל?
מה?
עלייה לרגל?
על כל דבר כזה צריך לדון. גם בהקל לא כולם מסכימים לזה, אבל על כל דבר כזה צריך לדון. שם יש מקום לדבר על מצווה ציבורית, שהאדם הפרטי נבלע, ואפילו אם הוא כשלעצמו היה יכול להיות פטור, הוא יהיה חייב כחלק מהציבור. שהוא יקיים את זה כחלק מהציבור. עכשיו, יש שם עוד נקודה מעניינת, אם אנחנו כבר מפליגים לשם, החינוך כותב שמי שלא הגיע לשם, אז ביטל את העשה הזה, בהקל. אז זה דבר מאוד מעניין, כי אם רוב העם הגיע לשם, אז מתקיים את המצווה. הציבור קיים את המצווה. אז אם המצווה התקיימה, למה אני ביטלתי עשה? מי שחייב במצווה, קיים אותה. הציבור היה חייב, הציבור קיים. איך זה יכול להיות שמצווה מתקיימת על ידי מי שמצווה עליה ומבוטלת בו זמנית? אם היא התקיימה, אז היא לא התבטלה, אם היא התבטלה, אז היא לא התקיימה. והטענה היא, אולי נגיע לזה בשיעור הבא, זה יהיה יותר רלוונטי. הטענה היא שבמצווה ציבורית הציבור מחויב, ולכן גם אם רוב הציבור מגיע רובו ככולו ומקיימים את המצווה. אבל יש אחריות על כל אחד לזה, יש לו אחריות לדאוג לזה שהציבור ימלא את חובתו. ואם אתה לא עשית את מה שאתה צריך במסגרת אחריותך, זה נחשב ביטול עשה. למרות שהציבור קיים את המצווה. זו הגדרה מיוחדת למצוות ציבוריות, נדבר על זה בהקשר של קטנים בשיעור הבא.
הרב, בקשר לספירת העומר, אז אולי החקירה הזה, האם אני סופר את הימים, כאילו שאני סופר, או אני סופר את הימים בעצם?
זה אותו דבר. ספירה מונה זה לספור את כל הימים. ספירה סודרת זה לספור את הימים עצמם, לסדר כל יום בפני עצמו.
ספירה מונה זה כאילו, זה שאני אעשה ספירה,
איפה אני עברתי? כמה ימים עברתי עד עכשיו?
זה מאוד מוזר. ספירה
סודרת זה להגיד באיזה מספר יום אני נמצא עכשיו.
לכאורה ההגדרה של ספירה מונה היא קצת מוזרה במצוות ספירה. אתה אומר, מה פתאום אני צריך לספור איפה אני נמצא בספירה? זה...
למה? להפך, דווקא זה הפשט הפשוט. בדרך למתן תורה, אתה רוצה לראות איפה אתה נמצא.
אבל אז מה, אם אני לא סופר, אז לא הגיע שבועות, זה מונה.
הגיע, רק לא הכנת את עצמך כמו שצריך לשבועות. מה זאת אומרת לא הגיע? בטח שהגיע.
אני לא גמרתי, 49 ימים, לא מניתי.
אין תלות בשבוע, שבועות לא חל רק מתי שסופרים ספירת העומר. גם כשלא סופרים ספירת העומר שבועות חל. לא קשור. אתה לא מכין את עצמך כמו שצריך לשבועות, אם לא ספרת. טוב, בכל אופן, אבל נחזור אלינו, זה הכל הפלגתי. מה שאני רוצה לומר, זה בעצם שהמחלוקת בין בהג לבין תוספות לגבי קטן שהגדיל באמצע ספירת העומר, יכול להיות שהיא נסובה על השאלה מה זאת ספירה, ולא על הגדרת המצווה של ספירת העומר, מהי המצווה, אלא מה זה המושג ספירה. והנפקמינה היא גדולה מאוד, זה הופך את הנפקמינה. עכשיו לפי בהג, אם הקטן ספר מדין חינוך עד השלב שהוא גדל, הוא יכול להמשיך לספור הלאה, למרות שהוא לא קיים את המצווה עד עכשיו. כי את הספירה הוא עשה, פיזית, בפועל הוא קיים את פעולת הספירה. הוא לא עשה מצווה ספירה, אז לא הגדרה במצווה, זה הגדרה במושג. והמושג ספירה התקיים, אני ספרתי גם עד עכשיו. אותו דבר אני רוצה לטעון ביום כיפור. גם ביום כיפור, אפשר לדון בשאלה איך מוגדרת החובה לצום, על כל רגע ורגע או על היום כולו. אבל אפשר גם להגדיר את השאלה מה זה נקרא לצום, ואיך מוגדרת החובה ההלכתית לצום. מה זה המושג צום? מה זה תענית? אם זה כך, אז יכול להיות שבעצם תענית פירושו לא לאכול לאורך יממה, דיברנו על זה, לא לאכול רגע. לא לאכול רגע זה לא לאכול, לא נקרא להתענות. להתענות פירושו משר זמן כלשהו, במקרה הזה יממה, אוקיי? ואז בעצם מה שקורה, שאם אני צמתי מדין חינוך, מדין חינוך יש במיוחד ביום כיפור, אנחנו נדבר על זה בשיעור הבא, אז גם כשגדלתי באמצע יום כיפור, אני צריך להמשיך לצום גם לשיטה שזאת יחידה אחת. למה? כי הגדרה שזאת יחידה אחת, זאת הגדרה במושג צום, לא במצוות התענית, למושג תענית. במושג תענית הרי אני לא אכלתי גם עד עכשיו, נכון שלא אכלתי רק מדין חינוך, אבל תכלס לא אכלתי, אז אי אפשר להגיד שאני לא מעונה. גם בהמשך היום כשאני לא אוכל, אני לא רק לא אוכל, אלא אני גם מעונה. זה בסדר גמור, אז קיימתי את המצווה. קיימתי חצי מצווה, אם תרצו. המצווה היא בעצם להתענות. אז המצווה היא להתענות, אבל על כל רגע ורגע אני צריך להיות מעונה. הייתי מעונה. בכל רגע שהייתי חייב, הייתי מעונה. וזה יוצא, אגב, שיש חיוב על כל רגע ורגע. רק החיוב על כל רגע ורגע הוא לא לאכול, אלא בכל רגע ורגע להיות מעונה. רק שבכל רגע ורגע להיות מעונה, בפועל פירושו לא לאכול כל היום. אז ההגדרה ההלכתית עכשיו מתהפכת. דווקא ההגדרה ההלכתית היא על כל רגע ורגע, לא על כל היום. רק מה ההגדרה? שבכל רגע אני אהיה מעונה. רק המושג מעונה, הוא דורש לא לאכול כל היום. זו הגדרת המצווה להתענות. המצווה היא...
זה לפי זה איך אני יכול להתענות בערב?
מה?
איך אני יכול להתענות בכניסת הצום לפי זה? כי המעונה זה מאוד.
דיברתי על זה בשיעור הקודם, ואמרתי שבאמת יש אחרונים שרוצים לטעון, שהתוספת יום כיפור נועדה כדי לעשות את זה.
שדיברנו על התשיעי והעשירי.
והשיעור שלה הוא שיעור עיכול. למה? כי אז ברגע שאתה כבר נכנס ליום כיפור, אתה כבר מעונה. ואז זה באמת, התוספת היא לא מצווה בפני עצמה, היא רק האופן שבו אני דואג לקיים את המצווה של יום כיפור עצמו, להיות מעונה. לא התפיסה המקובלת כמובן, אבל זאת אפשרות.
ואולי אפילו בלי זה, בעצם זה שיש כאילו, בכאילו איתנה תשיב ועשירים, ואם המצווה לאכול, בכאילו איתנה. אולי בשביל בהגדרה הזאת, שצריך להיות מעונה בתשיב...
זה שאני מעונה מהרגע הראשון. יכול להיות. כן, מעניין. לא, אפשר היה להגיד גם יותר פשוט. אי אפשר, מה לעשות? צריך להתענות מהרגע הראשון. הכוונה, להתחיל לא לאכול מהרגע הראשון. מתי שאתה תהיה מעונה, אבל אין מה לעשות. ברגע, מתי שזה מתחיל.
אפשר לצום, אפשר לצום לפני יום כיפור. אני לא אוכל מהצהריים, וככה אני אגיע רעב.
כן, אני מבין, זה מה שאמרתי קודם. רק אני אומר שאפשר להגיד, לא, החובה היא על יום כיפור עצמו. וכשאומרים לך להיות מעונה, מתכוונים לא לאכול מתחילת יום כיפור, ולהיות מעונה, מישהו עיכול אחרי כניסת הצום. לא נורא, זה לא... בלבטיש זה לגמרי בסדר. אם אנחנו לא צריכים לעשות מזה איזה גדר מאוד מאוד פנטני. טוב, בכל אופן... לפעמים גם בלבטים צודקים. בדרך כלל הם משהו צודקים. טוב, בכל אופן, אתם לא מבינים שדעת בלבטים הפך דעת תורה, זה אומר שהדעת תורה בדרך כלל שגויה. שראיתי פעם אצל בני לאו, כתב פעם, שאחת הצרות של הדור שלנו זה שהמנהיגים הרוחניים, המנהיגים הרבניים של הדור הם ראשי ישיבות. פעם המנהיגים הרבניים היו רבנים. רבנים של מקומות, של קהילות וכו'. מה ההבדל? רב של קהילה לא חושב בלבטיש, הוא לא חושב למדני. זאת אומרת, כשהוא אומר משהו, זה צריך... זה לא מספיק שזה יהיה עקבי ומוגדר ומבריק. צריך שזה יחזיק מים, שזה יעשה שכל. וכשאתה אומר שיעור לבלבטים, אם אתה אומר משהו שהוא שטות, אז הם יגידו לך שאתה מדבר שטויות. אבל אם אתה ראש ישיבה, אז אתה מתגלח על ילדים בני 17, 18, 19, שהם בודקים אותך להברקה ועל העקביות ועל איזה תירוץ מבריק אתה אמרת, ולא בודקים אם אתה, אם מה שאתה אומר הגיוני. זה make sense. יש בזה הרבה אמת, דרך אגב, בטענה. זה הרבה אמת.
אבל אומרים שכתוב שרב שאין בני ראש שונאים אותו, אז אין לו עושים מלאכתו נאמנה.
מה זה אומר? לא קשור לפה.
זה לכאורה קשור, רב שמתנהג כלפי בלבטים בצורה שתשמח אותם...
לא תשמח אותם, בצורה שהם יבינו שזה מה שההלכה אומרת. זה שהם לא אוהבים לקיים את מה שההלכה אומרת, זה עניין אחר. אבל זה מה שההלכה אומרת. הנה, יש... אני היום מפליג קצת, אבל יש... הגמרא אומרת שלא גוזרים גזרה לציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכול לעמוד בה. כן, וגזרה שלא פשטה ברוב הציבור, אז היא בטלה. אנשים בדרך כלל חושבים, כן, שזה בעל תשובה אחד שליוויתי אותו, הוא הגיע לזה קהילה קטנה ופרומית של חרדים, הוא השתגע באיזשהו שלב, כי הוא הלך עם איזה תיק גב כזה, הוא היה סטודנט לשעבר, הוא הלך עם איזה תיק גב, הוא אומר, פסניש, תלך עם איזה סקית ניילון, כמו אברך, לא עם איזה תיק גב כזה, כמו איזה סטודנט. ואז הוא נסע על אופניים, שזה לכאורה מקובל גם אצל אברכים, אבל שם משום מה הפריע להם שנוסע על אופניים, זה גם כן, זה לא... לא תורני מספיק, לא ישיבתי מספיק. והשם שלו היה איזה שם ישראלי כזה מאוד, אז גם כן אמרו לו שמן הראוי להחליף את זה לדבר לו ינקלו, זה שם מודרני מסוג זה. אז הוא בא אליי, אמר לי, תגיד, מה החבר'ה האלה רוצים מהחיים שלי? אז נפל לי הסימון ככה, תוך כדי השיחה, אז אמרתי, הבאתי לו את הגמרה הזאת, שתקנה שלא פשטה ברוב הציבור, אז היא בטלה. בדרך כלל אנשים מבינים, שזה בעצם איזשהו סוג של פשרה. שאם... האמת היא שאתה צריך לעשות את מה שהתקנה אומרת, אבל רוב הציבור לא עומד בזה, נוותר לו, אוקיי? אני טוען שזה הפוך. אני טוען שאם זה לא פשט ברוב הציבור, כנראה זה לא נכון. אם התלמידי חכמים בבית המדרש חושבים שזה נכון, זה פשוט בגלל שהם מנותקים. ואז הבעלבטים אומרים להם, חברים, פה אתם מנותקים, כי התורה... אמורה להיות משהו שמקוים על ידי כל הציבור.
כאילו, הכוונה זה לא נכון.
אם יש משהו שזה לא נכנס בכל הציבור, לא מדבר על חפפנים או כאלה שהם לא מעוניינים בהלכה, אלא הציבור הפשוט, הבעלבטים, כן? אם זה לא תופס שם, זה כנראה לא נכון.
זה לא אמרה חזקה קצת, הרב. זה לא אמרה קצת חזקה?
שנייה. אז למה בבית המדרש חשבו על זה? למה? כי הם מנותקים. כי הם בטוחים שהם נמצאים בדלת אמות של ההלכה, ושם זה נראה להם נורא הגיוני. אבל מה שלא מתיישם בשטח באמת, הוא פשוט לא נכון. למרות שהוא נורא הגיוני ולא מפיק.
למה הכוונה נכון?
זה נשמע דמוקרטי, הרב. זה נשמע דמוקרטי מדי.
חכמים לא צריכים לחכמים לשום דבר.
נכון, זה מה שהתורה מצפה מאיתנו.
אבל התורה לא מצפה, העניין של דרבנן זה לא ציפיות של התורה, זה ציפיות של דרבנן.
למה לא ציפיות של התורה? לא
ציפיות של התורה. מה, כל מצווה דרבנן זה בעצם ניחוש מה התורה רוצה מאיתנו?
לא בשמיים.
התורה רוצה שאנחנו נציית לחכמים, נכון?
כן, אבל השיקולים של חכמים יעשו משמרת למשמרת. כן, אבל השיקולים של חכמים הם לא לנחש מה התורה רוצה.
לא צריך לנחש, אבל יש שיקולים נכונים ויש שיקולים לא נכונים.
כן, אבל השיקולים, נכון, אבל זה מה שאני אומר, היות שהשיקולים של חכמים הם תמיד מה ישמור יותר על חוקי התורה,
זה עניין של סייג,
אז בפועל זה לא עובד, אז לכן זה מוכיח מגופו שזה לא נכון במובן הזה שזה לא
מסיג. אז תרביץ להם ותתעקש עוד יותר עד שבסוף זה יצליח.
אם בסוף זה יצליח, אז זה יקרה תקנה שהתקבלה על הציבור.
לא, תקנה שבטלה ואחרי זה פשטה ואחרי זה בטלה, זה סוגיות שלמות בגמרא, ממש לא. ממש לא פשוט.
הרב, הייתה תקנה אחת שרוב עם ישראל נחרץ ממנה, תקנה לא להגיד ברכת המינים, שכן להגיד ברכת המינים. חצי מעם ישראל הלך ונהיה נוצרי בגלל זה. כאילו, בהרבה מקרים, בהתפצלות עם הקראים, בהתפצלות עם העננים. שחכמים ידעו טוב מאוד לכפות דברים על הציבור, שרק אותו ציבור שהקשיב להם שרד עם הדורות.
זה בדיוק מה שאני טוען, שחכמים יודעים לכפות כשצריך, וההלכה אומרת להם לא לעשות את זה. למה? כי ההלכה אומרת להם שאם זה לא עובד אצל רוב הציבור, אתם כנראה טועים, לא הם טועים. זה לא פשרה.
הם עשו את זה.
הציבור, אבל לבתים נותנים לך פידבק, איפה אתה מנותק? איפה אתה חושב כמו למדן מדי? זה לא עובד נכון.
למה ניתוק אמור להיות ערך אבל? התורה אמורה להיות דבר ששואפים אליו.
זה אידיאליזציה לחולשה.
למה זה אמור להיות בעל תוכן?
זה אידיאליזציה לחולשה, הרב. אידיאליזציה לחולשה. כלומר דבר כזה. זה אידיאליזציה לחולשה, הרב.
זה אידיאליזציה לחולשה. אתה החלטת זה חולשה, ואז אתה אומר שזאת אידיאליזציה. אני אומר לך, זאת לא חולשה.
תראה, אם חכמים אומרים שתכלס הלכתית, זה יקרב אותך לעבודת השם יותר, אבל הסיבה שלא עושים את זה, זה כי רוב עם ישראל לא מצליח לקיים אותה, זה אתה בעצם אומר פה שהחבר'ה האלה חלשים.
לא, לא. אני אומר שככה לא מתקרבים לקדוש ברוך הוא, אתה טעית. הפוך, אתה אומר ככה.
זה קצת יומרני.
כי אתה אומר שבעצם זאת פשרה. אנחנו מתחשבים בהם, כי הם לא מצליחים. אני טוען שזה לא נכון, אתה עושה אידיאליזציה. אני טוען שזה לא נכון. זאת לא חולשה, ולכן אנחנו עושים את זה.
אבל זה החיבור, זה הרעיון. אם היינו יכולים לעשות את זה, היינו עושים את זה, אבל לפעמים, מה לעשות שאנחנו, כן, האשמה היא שלנו, לא של חכמי הדור, הפוך.
אז זו אידיאליזציה לחולשה.
הפוך, אם אני אפיל את החכמים, זה אידיאליזציה לחולשה.
לא. מה פתאום?
אבל עדיף להכיר בזה שהתורה נכנעת לפעמים.
אתה טוען זאת חולשה וזה לגליזציה. אני אומר זאת לא חולשה. זה פידבק למה שנכון לעשות. אמרתי לו...
אבל מה זה נכון...
שנייה. אמרתי לבחור הזה שדיברתי איתו, הטענה היא ש... אמרתי לו שאחד הדברים שגורמים להתפוצצות החומרות בעולמות של בני תורה, כן, בעולמות החרדיים, זה בגלל שאין את הפידבק הזה של הבעלי בתים. מה קורה הרי בבני ברק? בבני ברק, כמשל, בעולם חרדי, עולם של אברכים. מה קורה שם? יוצאת איזושהי חומרה מסוימת, כלשהי. צריך להקפיד גם בנושא הזה. בסדר? עכשיו, מי שלא מקיים את זה, הוא בא לבוס, לא מתחשבים בו. אנחנו הרי, מי שקובע זה רק האוילם, לא העולם. נכון? אז אנחנו בעצם מתחשבים רק בבני תורה. בני תורה כמובן מקיימים את זה, כי מי שלא מקיים את זה הוא לא בן תורה. נכון? עכשיו אנחנו בעצם מקיימים, בני תורה כמובן מקיימים את זה כדי לחשב בני תורה, מי שלא מקיים את זה הרי הוא בעלי בוס, אז לא מתחשבים בכלל בדעתו, כי הוא לא נחשב, מה בחילונים גם מתחשב. ממילא מה קורה? שכל החומרות, אף אחת מהן לא יורדת, כיוון שהעלה לא ירד. זאת אומרת, בסופו של דבר, כל דבר כזה לא מקבל את הפידבק הבריא הזה שקבעו חכמים, וחכמים אמרו לך, חבר, אתה בן תורה מאוד יפה, זה מאוד נחמד, תקבל פידבק מהבעלי בתים, כי לפעמים אתה חושב מנותק. מבריק מדי. יש שטויות שאותם אומרים רק אקדמיים, כן? כמו שאומר אוסקר ווילד, לא זוכר מי אמר את זה. אז גם בעולם ההלכתי, יש שטויות שאומרים אותם רק תלמידי חכמים.
זה שתי סוגיות שונות, גזרות זה גדר בגזרה שהיא לא מתקבלת, זה לא נכון. וחומרות צריך לדון כל דבר לגופו.
לא, לא, אז אני טוען
שזה אותו היגיון. מה העניין של חומרות צריך לדון? אולי
מה... אני טוען שזה אותו היגיון. אותו היגיון.
אבל שמה זה עניין שאם זה יישומי או זה לא יישומי. אם זה לא יישומי, אז אין טעם בגזרה. לא,
אתה לא יישומי. אם אתה תתעקש יותר חזק, זה יהיה יישומי. אז מה אם זה לא נכנס? אז תתעקש יותר חזק. אני אביא לך הרבה הלכות שהן לא יישומיות. זה לא מבטלים אותן כל כך מהר.
לא, אם זה מהתורה, זה משהו אחר.
לא, גם לא מהתורה.
הרב, לפי המקורן הזה...
מה קורה אם לא לכבוד דלקה בשבת כשכל הבית שלך עולה באש?
זה השאלה.
כתוב שאסור, לא?
מזון שלא סעודות.
באמת, באמת אסור, והיום עושים את זה רק בגלל שהצינורות גז עולים לפוצץ את כל השכונה.
נכון.
אנשים קיבלו את זה...
זה אסור, למרות שזה לא ישים. אז לא כל דבר שהוא לא ישים מבטלים, נכון?
לא, זה שונה, היום האיסור חל...
זה ישים.
לא קשור להיום. רק
שיש נסיבות חיצוניות.
לא קשור להיום.
אבל זה ישים, זה אומנם קשה, אבל... כמו שהוא אמר.
כל דבר הוא קשה, אבל לא ישים. אין דבר לא ישים במובן המהותי. אין דבר כזה.
לא, אבל אליקים אמר הרגע שהסיבה שעושים את זה זה כדי למנוע פיקוח נפש אמיתי של פיצוץ בלוני גז.
לא, זה משהו אחר.
מערבבים מין בשאינו מינו. אתה מדבר על הדין הזה היום. מה שאומרים היום, זה שהיום כן מחבים. למה? כי יש פיקוח נפש בגלל צינורות הגז. אני מדבר על עיקר הדין, לא על היום. התורה, ההלכה דורשת מאיתנו לא לחבות את השריפה הזאת. כל רכושי שצברתי כל חיי עולה באש. תגידו לי, כמה אנשים יעמדו בזה?
לא קשור, זה עדיין הדין. זה בדיוק הראייה, זה הדין וזה נשאר הדין.
מה זאת אומרת זה הדין? אז אני אומר שיש דברים שהם קשים ליישום, ובכל זאת חכמים התעקשו עליהם, והם כנראה נכנסו.
לפי הרב זה אסור לעשות דבר כזה, כי הפידבק היה אמור להגיד להם שזה רע.
הוא לא ישים מיד מתבטל, זה לא נכון.
נו, אבל הוא רע. דבר שהפידבק היה אמור לשלול אותו, כמו נגיד האיסור הזה, לפי דברי הרב, אז...
לא, לא. כמה אנשים נשרף להם הבית, אתה לא יכול להגיד שזה לא פשט ברוב הציבור, אין פידבק. אז יש אלפי אנשים שנשרף להם הבית ואני בודק כמה מהם לא קיבלו. אין שם פידבק. אין שם פידבק, תאמין לי שאף אחד לא היה מקיים את זה. אז היו מוצאים את זה כמו היום, כי יש צינורות גז, כי יש ספק פיקוח נפש לשכן שלי, כי יש אני לא יודע מה. זה לא, שאדם לא ישאיר את כל הרכוש שלו, כל חייו, ושימו לב, זה איסור דרבנן. הכיבוי שם זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. לא צריך את הפחם. זה מלאכה שאינה צריכה לגופה.
אבל חומרות באמת זה עניין אחר לגמרי, לא, השאלה האם באמת, מה זה בכלל העניין של לעשות חומרות?
תדע, אני לא עוד פעם.
זה בכלל, זה בכלל...
בואו נעצור רגע, כי אנחנו באמת כבר מפליגים יותר מדי, אז אני חוזר חזרה, נאסוף את עצמנו חזרה למסלול. איך הגעתי לכל זה? לא זוכר כבר. לא זוכר כבר איך הגעתי לכל זה.
התשיעים, התשיעים, בשיעור של המעונה, ואז הגענו
את זה. התיאות המלבטי, כן. שבדקות הראשונות אז אתה לא מעונה, אבל ככה מתחילים. והאמת שזאת האמת, עזבו את כל הפטנטים שמסביב. עוד הזמן עיכול קודם, זה די ברור שזה הגדר ההלכתי, גם בלי למצוא לו את ההגדרות המפולפלות של הלמדנים. ברור שזאת האמת. טוב, בכל אופן, אבל ענייננו, מה שאני רק רוצה לומר זה שהרבה פעמים, וזה לקח למדני באופן כללי, הרבה פעמים הדרישה בהלכה היא לא דרישה הלכתית. הדרישה בהלכה היא לקיומו של מושג או של פעולה כלשהי. עכשיו אתה צריך להגדיר מה זאת הפעולה ומה זה המושג, וההגדרה הזאת היא לא בהכרח הגדרה הלכתית. יכול להיות שהגדרה, כן, כמו שהגמרא אומרת, כדאם ראין ש, הרבה פעמים הגמרא מביאה כדאם ראין ש ומביאה מזה ראייה למשמעות של מושג כלשהו. אוקיי? אז לכן גם פה הרבה פעמים ההגדרה נובעת, הגדר ההלכתי נובע מהגדרת המושג ולא מהגדר ההלכתי, ויש איזה נפקמינות מאוד גדולות, לא לשים לב. והנטייה עוד פעם של למדנים זה לא לשים לב לדבר כזה, ולמה? בגלל שהם חושבים שההלכה בדרך כלל מכוננת את מושגיה. בפילוסופיה אנליטית מבחינים בין מערכות חוקים מכוננות ומכוונות. מערכות חוקים מכוונות ומערכות חוקים, זה פחות חוקים מכוננות, זה מערכות, למשל, כמו חוקי השחמט. מי שמשחק לא לפי הכללים, הוא פשוט לא משחק שחמט, הוא לא עבריין. הוא פשוט לא משחק שחמט, הוא צריך משחק אחר. אז זה מערכת חוקים מכוננת. זאת אומרת, המערכת החוקים היא זו שמגדירה את המושג שחמט. לא שהיה משחק שחמט, ועכשיו קבענו לעצמנו חוקים. החוקים זה הגדרת המושג, המשחק. לעומת זאת, חוקי התעבורה, זה מערכת חוקים מכוונת. זאת אומרת, לנסוע לא מוגדר על ידי מי שנוסע לפי חוקי התעבורה. לנסוע זה לקחת את האוטו ולנסוע. חוקי התעבורה אומרים לך איך לנסוע נכון, איך, ומה לא נכון. זאת אומרת, חוקים מכוונת. עכשיו, יש איזושהי נטייה למדנית לחשוב שבעולם ההלכתי, המושגים, ההלכה מכוננת את המושגים, ולא מכוונת אותם. למשל, כשההלכה אומרת איך כותבים גט, אז ההלכה מגדירה את מושג הגירושין. מי שגירש לא בצורה הזאת, פשוט לא גירש. נכון? הוא לא עבר עבירה, הוא לא גירש. למה? כי ההלכה מגדירה את מושג הגירושין. אם לא עשית את זה, זאת מערכת חוקים מכוננת. אז זהו שלא. כי החינוך למשל כותב שמי שגירש אישה לא לפי הכללים, ביטל את העשה הזה ועונשו גדול. מה היה אומר הלמדן המצוי אם היו שואלים אותו? הוא אומר, אם הוא היה גירש אותה לא לפי הכללים, אז היא לא מגורשת, זה הכל. לא פיתן שום עשה, אין לו עונש, ולא קרה שום דבר. פשוט לא מגורשת. ולכן הוא אומר, לא, היא מגורשת, היא לא מגורשת. הוא ביטל את העשה הזה ועונשו גדול. מה זה אומר? שהמושג גירושין זה מושג שהתורה מכוונת אותו, לא מכוננת אותו. לגרש את האישה פירושו להוציא אותה מהבית, זה נקרא לגרש את האישה. ההלכה דורשת ממני לעשות את זה בגט כדי שהיא תהיה מותרת לשוק. לא מספיק להפסיק את הקשר בינינו. לפרק את הבית. צריך להתיר אותה לשוק. ולהתיר אותה לשוק זה רק בגט קשיר. ולכן מי שעשה את זה בלי להתיר אותה לשוק, ביטל את העשה. סרבן גט, שלא נותן לאשתו גט, הוא מבטל עשה של גירושים. זה מה שאני אומר עכשיו. הוא ביטל עשה של גירושים. יש לה מצוות עשה לגרש את האישה. למה? בגלל שברגע שאתה מחליט לפרק את הבית, אתה צריך להתיר אותה. אתה לא יכול להשאיר אותה כבולה אליך, או אסורה לעולם.
אז מה זה אומר שהוא קיים את הגירושים?
הוא יצא מהבית, הם כבר לא בני זוג. אני טוען שכל מחויבויות הכתובה לא קיימות. לא מתעמלה, לא יורש אותה, אין לו פירות. כל מה שקיים בין הגירושים, בין הנישואים לאירוסים, קיים? מה שקיים אחרי הנישואים לא קיים.
אז סרבן גט אפשר לשפוט מזונות וכאלה?
עזרת למצב של הרוסה.
אז זה רק לפי החינוך, אבל הרמב״ם גם...
יש איזה מחלוקות ראשונים, יש איזה תירוצים, יש איזה שיטות שונות, יש רשב"ם בבבא בתרא שאומר שמשעה שנתן עיניו לגרשה, לא יורש אותה ולא מתעמל לה. והגמרא בגיטין אומרת בדף י"ז, שמשעה שנתן עיניו לגרשה שוב אין לו פירות. שמעון שם. מה זה נתן עיניו לגרשה? מה זה אין לו פירות? מה אם הוא נתן עיניו לגרשה? היא גרושת הלב. יש דין מדברי קבלה לא לקיים יחסי אישות. זה אחד מבני תשע מידות. זאת אומרת, יש אם אוספים את השיטות, זה כמובן רקונסטרוקציה, אבל אם אוספים את השיטות, אז רואים שבעצם חזרנו למצב האירוסין.
מדובר על בני...
הנישואין בטלו, הקידושין עדיין קיימים, ולכן צריך לתת גט כדי לפרק גם את הקידושין.
הרב, מדובר...
הפנייה של התא נעשית בשני שלבים, קידושין ואחרי זה נישואין, הפירוק של התא נעשה גם הוא בשני שלבים. מפרקים את הנישואין על ידי זה שמוציאים אותם מחוץ לבית, ואז נותנים גט כדי לפרק את הקידושין.
הרב, מדובר על כל בני זוג פרודים, או שצריך לעשות כאילו, ואת אומר לה כזה, אל תחזרי אף פעם?
שהם החליטו להיפרד, אז לא שהם חיים בנפרד סתם, כי רוצים הפסקה קצת. אלא מדובר שהם החליטו כבר זהו, שהם לא רוצים יותר. רק מחוסה הזמן, עוד לא כתב את הגט, או שהוא לא רוצה לכתוב גט.
כאילו שהוא אומר לה, אל תחזרי.
טוב, אז אוקיי. הפלגתי היום הרבה. אז זה לגבי הטענה הזאת של הנפקמינה הזאת לגבי אם זה על כל רגע ורגע, או על היממה כולה. שנייה אחת, אני רק שם פה את החול. עכשיו אני עובר לחיוב נשים. אז ככה, לגבי חיוב נשים, אנחנו מוצאים לידיה בגמרא שנשים חייבות במצוות יום כיפור, כן? כעובדה זה ברור. למה? אנחנו רואים שיש היתרים מיוחדים למעוברת ולקלה וכדומה, כן? וזה די ברור שנשים בכלל האיסור, וזה גם לשאר העינויים, אוקיי? עכשיו, המקור, למה נשים חייבות, פה כמובן, אם מסתכלים על זה אפריורי, למה נשים חייבות, קודם כל זה מצוות עשה של זמן גרמה. אז בעשה יש מקום לדון, זה זמן גרמו. מצד שני, אם אנחנו מבינים שיש פה גם לאו, כמו שראינו ברמב״ם, נגיד, לגבי העינוי, במלאכה מפורש בתורה שיש לאו, אז, אז, אז נשים חייבות, כי לאו שתלוי בזמן, ברור שנשים חייבות. עדיין יכולה לעלות השאלה, האם הן חייבות גם בעשה, שהן חייבות רק בלאו, אוקיי? זאת שאלה שיש לדון לגביה. אז מקור הדין, מקור, הדיון עצמו מתנהל בגמרא בסוכה, הגמרא, המשנה מביאה, נשים עבדים וקטנים פטורים מן הסוכה. קטן שאינו צריך לאימו, חייב בסוכה. מעשה בידי הקלטו ששמע הזקן, הוא פיחת את המעזיבה וסיכך על גבי המיטה בשביל קטן. בסדר, אז זה בעצם קטן שאינו צריך לאימו, זה פשוט זה גיל חינוך, אבל זה מדבר בשיעור הבא. חייב בסוכה, אבל עקרונית קטנים פטורים מן הסוכה, ודין חינוך כבר אמרתי שהוא דין דרבנן. ונשים גם פטורות מן הסוכה. שואת הגמרא מנעני מילה. נתנו רבנן. אזרח זה אזרח. האזרח להוציא את הנשים. כל לרבות את הקטנים. אמר מר, לרבות את הקטנים כנראה אלה שלא צריכים לאימם, לכאורה יוצא זה דאורייתא, אבל הגמרא בהמשך מדברת על זה. לא נכנס לזה כרגע. אמר מר, האזרח להוציא את הנשים, למימרה, באזרח בין, בין נשים בין גברי משמע. כן? אתה אומר לי שהאזרח זה להוציא את הנשים, כי אזרח סתם זה כל אזרח, נשים וגברים. כשאתה אומר לי, האזרח, אז זה כנראה רק האזרח, מה שרשי אומר, המיומן. זאת אומרת, האזרח היותר אזרח, זה הגברים. אז זה בא להוציא את הנשים. אז זה אומר שההנחה היא שאזרח סתם זה נשים וגברים, והאזרח בא למעט. שואלת הגמרא, ביום כיפור רואים הפוך. בתניא, האזרח לרבות את הנשים האזרחיות חייבות בעינוי. על מה? אזרח גברי משמע. נשים כתוב אזרח זה רק גברים, והאזרח זה מרבה נשים. הפוך ממה שאתה אומר לי לגבי סוכה. אז הגמרא עונה, אמר רבא, הלכת אמינו, והסמכינו רבנן הקראי. בעצם מדובר בהלכה, והסמיכו את זה על פסוקים. עכשיו, זו אמירה מאוד מבלבלת. מה זאת אומרת? בפשטות נראה ששתי ההלכות, גם ביום כיפור וגם בסוכה, כתוב נינו, זה שניהם. אז שתי ההלכות הן בעצם הלכתה, והלימוד מאזרח או האזרח זה אסמכתה. נכון? וכל פעם משתמשים באסמכתה סתם כמשחק, אבל בעצם המקור הוא מקור אחר, זה הלכתה. פשטות הלכתה זה הלכה למשה מסיני. אוקיי? שואלת הגמרא, היי קרא והי הלכתה. מה נקרא היי קרא והי הלכתה? מה שואלת, מי מהם זה הפסוק ומי מהם הוא ההלכה? לא הבנתי, לא כתוב פה שאחד זה קרא ואחד זה הלכה, כתוב ששתיהם הלכתה. והפסוקים שניהם אסמכתה.
לא, אבל מה המקום של אזרח? יש איזה מובן לאזרח, נכון?
לא הבנתי.
השאלה לכאורה, מה המובן של אזרח? ממה הסגר שקוראים אזרח?
נו, אז מה?
לא, אז כאילו, ברור שאם זה, זה רק אחד שצריך שהלכתה.
אבל לשון, אתה צודק, אבל לשון הגמרא, הלכתה נינו, נינו זה לשון רבים. שניהם זה הלכתה, ואסמכינו אותם את שניהם. רבנן הקראי.
כן, נכון.
משהו פה לא הגיוני. אתה צודק שבסך הכל הפירוש של אזרח והאזרח, אחד משני הפירושים הוא כנראה נכון. השאלה הוא מי. אבל הניסוח של הגמרא הוא ניסוח בעייתי. אופן, הגמרא אומרת, כנראה אחד מהם הוא באמת פסוק ממש, והשני זה הלכתה ואסמכתה.
למה לא להגיד נינו שזה לא... הלכתה נינו על, על המושג אזרח. אז אנחנו שואלים, טוב, אז על איזה מהם? ההלכה משהו מסיני היא דיברה על זה שהמושג אזרח אומר רק דברים. ועכשיו, אנחנו לא אומרים הלכת עינינו, תדע לך שיש הלכה לגבי המילה אזרח. שואל עכשיו, מבין שתי המילים האלה, איפה זה, איפה הלכה למשל מסיני מדברת?
אז היא לא על המילה אזרח. היא מדברת רק על אחד משניהם, אז זה לא פירוש המילה אזרח. אז זה להפך, זה על ההלכה, לא על המילה. אם זה היה על המילה, זה היה נכון לשניהם.
לא, ההלכה אומרת לך, באחד המקומות שבהם כתוב אזרח, זה...
אז צריך להגיד שזה אחד. לא הלכתנינו. עוד פעם חזרנו לזה, זה אחד. טוב, זאת הערה, בקיצור. הגמרא אבל אומרת, היי קווה ההלכתה. שאלה אחת. שאלה שנייה, ותו, קרא למה לי? הלכתה למה לי? למה צריך קרא ולמה צריך הלכתה? כן, עוד פעם, הגמרא מניחה שאחד זה פסוק ואחד זה הלכה. הסוכה, מצוות עשה של זמן גרמה, וכל מצוות עשה של זמן גרמה, נשים פטורות. אז בסוכה, זה שנשים פטורות, לא צריך קרא ולא צריך הלכתה ולא צריך שום דבר. נשים פטורות, זה מצוות עשה של זמן גרמה. יום הכיפורים, מדרב יהודה אמר רב נפקא. אמר רב יהודה אמר רב, וכן תנא דבר רבי ישמעאל, אמר קרא איש או אישה, ישווה כתוב אישה לאיש, בכל עונשין שבתורה. יש כרת. ורש"י אומר פה שיש מלכות. כי כנראה על הכרת לא בטוח שישווה כתוב אישה לאיש לכל עונשין שבתורה, כי העונשין פשוט זה עונשי בית דין. רש"י אומר נכון, אבל בכל מקום שיש כרת יש גם מלכות בית דין. ולכן גם פה זה שייך ישווה כתוב אישה לאיש לכל עונשין שבתורה. תכלס יוצא שיש לנו מקורות בלתי תלויים לפתור אישה מסוכה כי זה עשה שזמן גרמו, וחייב אישה ביום כיפור, כיוון שיש שם עונש ולעניין עונשין, אישה וגבר שווים, ואם ככה אז לא צריך לא את הקרב ולא את ההלכתה ולא שום דבר. עוד הערה, הגמרא מדברת כאן, הגמרא מדברת כאן על העינוי. שימו לב, תראו פה. רואים? לרבות את הנשים האזרחיות שחייבות בעינוי. אוקיי? עכשיו, עינוי, לרבות את הנשים האזרחיות שחייבות בעינוי, זה אומר שזה... יש לאו בעינוי. כן, זה אומר לי שמדובר שהכרת, משווה אישה לאיש לכל עונשין שבתורה. הכרת כבר ראינו שניתן על לאו, לא על עשה, כי על עשה זה רק מילה ופסח יש כרת על עשה. ביום כיפור זה כרת על לאו.
כן, הראיה לא ניתן, הראיה מזה שיש כרת.
מה?
למה הרב מביא ראיה מכאן? הראיה מזה שיש כרת על העינוי.
לא טוב, אבל אני אומר, יכול להיות שזה כרת על עשה.
אבל עוד פעם, אז נו, באיפה, איך רואים כאן שזה לא כרת על עשה?
ולפי הרמב״ם, שאומר שיש לאו, והכרת הוא על הלאו,
כן.
ככה לכאורה בינתיים, זה מה שסוכם אצל כל הראשונים והאחרונים, ושראינו שיש קורבן חטאת, שיש לאו. אז אם זה כך, אז מה זה, הרבות את האזרחיות שחייבות בעינוי, ואתה לומד את זה מזה שיש עונש. אבל הריבוי של האזרחיות שחייבות בעינוי הוא על העשה, קורה. והעונש הוא על הלאו. איפה? מה זה הפסוק? מה זה הפסוק שממנו אנחנו מרבים את האזרח? יודעים מה הפסוק שאומר? הפסוק אומר, הבאתי את זה פה איפשהו.
לא, אני שואלה שאני שומע ניסוח מסתם בזה.
לא,
הבאתי את זה פה איפשהו. אה, הנה.
לא, אני אומר את זה כל הזמן, כל שנייה זה...
יש פה איזה רעש. טוב. זה הפסוק. תענו את נפשותיכם וכל מלאכה לא תעשו, האזרח והגר. אז כל מלאכה לא תעשו זה לאו. ולגבי העינוי זה תענו את נפשותיכם, זה העשה. ועל זה כתוב האזרח והגר. זאת אומרת שאם אני מדבר על עינוי, אז האזרח מרבה את העשה בעינוי. אז מה אתה שואל אותי? למה צריך ריבוי של האזרח? הרי יש קרת ולעניין עונשים הושבו נשים לגברים. אבל הריבוי פה הוא על עשה. מה זה קשור?
העונש הוא ודאי על העשה, נכון? יש מישהו שאומר שהעונש לא על העשה, בתורה כתוב, ככל הנפש אשר לא תעונה ונחרטה.
זאת אומרת, הכרת הוא על הלב, לא על העשה.
אבל בתורה כתוב על העשה, לא? איך זה הפשוט? איך הלשון של התורה?
נפש אשר לא תעונה, אז מה זה אומר? השאלה הבא, מה יש בעינוי? לפי הרמב"ם העינוי זה גם לב וגם עשה. הנפש אשר לא תעונה, הכרת הוא על הלב. אין פסוק מפורש בלב של העינוי, זה ברור, ראינו את זה. אבל עדיין, העינוי כולל בתוכו לב ועשה. ואמרתי שבניגוד למלאכה, לגבי עינוי זה עוד יותר ברור, שהלב ועשה הם אותו גדר. כיוון ששניהם יוצאים מהעינוי. במלאכה עוד אפשר לדון עם שביטה מול אי עשיית מלאכה. אבל בעינוי אין עזרה בכלל על העינוי. עכשיו, גם אם אתה לומד את העזרה בעקיפין, כמו שהרמב״ם אומר, ברור שזה אותו, התוכן הוא חופף כמו העשה. והנפש שלא תעונה, זה על הלב.
אז מה זה הזה שרבי ישמעאל שמשווה אישה לאיש? על מה הוא אמר את זה?
זה מה שאני שואל, הוא מדבר על העונשים.
אבל האנשים של מה? של מצוות עשה או לא תעשה?
לא, של לבים. גם רש"י מזכיר פה מלכות.
נשים לא מצוות על לב, כאילו הייתי חושב שלא מצוות על הלב עם נשים?
כן. מה זה היית חושב? פה זה המקור שממנו יוצא שבלבים או בכל דבר שיש עליו עונש, אין הבדל בין אישה לגבר.
למה שיהיה הבדל? כאילו מה? כי התורה דיברה בלשון זכר?
האזרח, לא יודע. יש מקום לדון, אבל ככה הוא אומר. אז הטענה היא שמצד אחד יש פה ריבוי על העשה של העינוי, לכאורה, מתחילת הפסוק. מצד שני, מביאים את, אומרים שזה מיותר, כי יש קראת, והרי לעניין עונשין, נשים הם כמו גברים. אז הקושייה פה מאוד לא ברורה. יכול להיות שהגמרא מניחה, שבמקום שבו יש גם לב וגם עשה, מי ששייך בלב שייך גם בעשה. ולכן אם ישווה כתוב אישה לאיש לעניין הלבים, יקרת הוא על הלב, והעשה צמוד ללב, בעינוי, גם בעינוי, אז אנשים חייבות גם בעשה. וזה המקור לזה שאנשים חייבות בעשה, ולכן לא צריך את הריבוי של האזרח. זה לכאורה מה שיוצא פה מהגמרא. לפחות אם מבינים שבאמת הלב, הקראת פה הוא על הלב, ככה מבינים רוב הראשונים, שקראת פה הוא על הלב. היום אנחנו נראה חריגה קצת, ועד עכשיו רק הזכרתי אותה, אבל לא דיברתי על זה.
פה הדיון זה על האיסור להתענות? על מה הדיון באישה? היא מותרת לא לעשות בכלל תענית?
כן.
אז אם כן, מה? יכול להיות שאין עשה, אבל בכל מקרה, מפה לומדים שיש לב.
אבל אז אתה שואל אותי, למה צריך את הפסוק האזרח? לרבות אישה. כי הרי
יש
אבל...
שמה
כתוב אישה לאיש, מה זאת אומרת? צריך את האזרח, לרבות תעשה.
אבל לרבות תעשה, אבל לא לחדש את המצווה. כאילו לא לחדש שהיא אסורה ויחילה.
לא, בסדר, אבל לרבות את תעשה. מה השאלה של
הגמרא,
למה צריך את האזרח?
כי הגמרא למדה מהאזרח את עצם האישור, לא?
לא.
לא שזה יעשה סתם.
איך הגמרא... לא, מה פתאום? הגמרא למדה האזרח. ואז שיש, שגם נשים חייבות. אתה שואל את הגמרא, אבל יש... ישווה כתוב אישה לאיש לכל עונשין. נכון, אבל האזרח מלמד שגם העשה שייך, לגבי עונש של מה לדבר. ברור שאישה חייבת, כי בעונש אישה חייבת כמו גבר. אבל הפסוק האזרח בא לרבות שגם העשה שייך בנשים. מה קשה?
בסדר.
אז הגמרא מביאה פה שני תירוצים. אביי אומר, לעולם סוכה הלכתה. סוכה זה ההלכה. ואיסטרי, סקה דעת החמינה תשבו כן תדור ומה דירה איש ואשתו, אף סוכה איש ואשתו, כמה שמלן. כן, הייתי חושב שנשים חייבות בסוכה, כי זה כן תדור, צריכה לדור יחד עם הבעל, כמה שמלן, שפה אישה פתורה. אגב, יש פה מקום לדון, מה כמה שמלן? הכמה שמלן, ההלכה, כן? כמה שמלן, שמצוות עשה, שגם בסוכה, הכלל של מצוות עשה שזמן גמר פותר נשים? או שלא, באמת הכלל הזה לא פותר נשים. כי יש קיים תדור, יש הלכה למשל מסיני שהיא פטור חדש, לא פטור של מצד מצוות עשה שזמן גרמה. יכולה להיות תפקמינה למשל לגבי שאלות של האם לאישה מותר לקיים, או זה בלטויסיף, אם מותר לה לברך על המצווה הזאת, כי במצוות עשה שזמן גרמה יש מחלוקות ראשונים בעניין הזה. מה קורה כשיש הלכה מפורשת שפותרת את האישה ממצווה, אולי שם היא אפילו אסור לה לקיים את זה. זה יכולה להיות תפקמינה. פה יש מקום להבין כך או כך, האם ההלכה מגלה שהפטור של מצוות עשה של זמן גרמה חל גם כאן, או שלא, הפטור באמת לא קיים, כי יש כן תדור, ההלכה רק פותרת בכל זאת, מסיבה אחרת. מה קורה ביום כיפור? הסוכה זה ההלכתה. אז מה זה יום כיפור? זה הקרא, נכון? מסכימים? יום כיפור זה הקרא. אחד מהם הלכתה, אחד מהם קרא. שואלים מי ומי. אומרים, סוכה זה ההלכתה, ויום כיפור זה הקרא. אז בסוכה הבנתי, זה מצוות עשה של זמן גרמה, אבל כן תדור הוא אומר שאישה חייבת, בהלכתה ואומרת שהיא פתורה. אז מה זה האזרח? זה סתם אסמכתה. האזרח שבא למעט. אז מה האמת במילה האזרח? שהאזרח בא לרבות, נכון? כי האזרח בסוכה זה הסמכת. אז האזרח באמת, הפירוש האמיתי שלו זה שהוא בא לרבות. לא למעט, אזרח זה רק גברים, והאזרח זה לרבות נשים. אבל אז אני שואל, מה קורה עם אישה ביום כיפור? למה היא חייבת? לכאורה זה בגלל האזרח, נכון? כי האזרח הפירוש האמיתי, שהוא בא לרבות. בסוכה משתמשים בזה הפוך, כי זה רק אסמכתה. אבל ביום כיפור זה הפירוש הנכון, מסכים. אבל עדיין יש פה שאלה, איך הבעיה עונה עליה? פה שאלה, למה צריך את זה? הרי לעניין עונשים, ישבה כתוב אישה לאיש. אז למה צריך את האזרח? מה בהמשך עונה על זה? אבל זה מוזר שפה הבעיה לא מוצא לנכון בכלל להגיד את זה. יותר מזה, תראו ברשי, הבאתי פה את הרשי, רואים, אמר הבעיה לעולם סוכה, תראו את השורה המודגשת. והי לרבות את הנשים, הבלן למדרשי, כדי דרשינן ביום הכיפורים. רש"י מבין שבשלב הזה, החיוב של נשים ביום כיפור נלמד מההי של האזרח. לא מהשוואה של אישה לאיש, נכון? איך זה יכול להיות ההי שישוואה כתוב אישה לאיש לכל אנשים שבתורה? אולי הוא מדבר על העשה? שוואה כתוב אישה לאיש לכל אנשים זה עליו. וההי בא לרבות תעשה. לא יודע, אין רמז ברש"י לעניין הזה, זה מוזר.
לא תובן.
מה?
אם זה הכוונה של רש"י, אז הגמלה לא מובנת, שבאמת אין שאלה יוצא.
לא, זה התירוץ.
כן, אבל מה, רש"י אומר תירוץ?
לא, הבעיה אומר תירוץ. אז הוא אומר, בסוכה זה ההלכתה. לא טורח לציין, ממילא אתה מבין שיום כיפור זה הקרא, נכון? זה ברור. שואלים, מה הקרא וההלכתה? הבעיה אומר, סוכה זה ההלכתה. אתה מבין מכלל דבריו, שיום כיפור זה הקרא.
נכון, זה כן.
ובמילים אחרות, יום כיפור זה הקרא, זאת אומרת, יום כיפור נלמד מהאזרח.
אבל עדיין יש את השאלה של הגמלה,
לא, וכל התנות הזה של... כל זה הבעיה רשמית. אז אומר, אולי הבעיה איכשהו מבין שזה כמובן נעשה, אבל הוא לא נכנס לעניין הזה. אז זה באמת מוזר. אבל נראה עוד מעט בהמשך הגמרא. רבא אמר, יצטריך, תלכא דאיתך אמינא היה לי 15-15 מחג המצות. מה להלן נשים חייבות, דווקא נשים חייבות, כמה משמע לן. אז יש לו הווה מין אחרת למה נשים חייבות בסוכה, ולכן צריך הלכתה לפתור, אבל עדיין, המבנה העקרוני הוא כמו אצל הבעיה. עכשיו...
משמע בגמרא, רק בערה קטנה.
מה?
משמע שאזרח, בעצם משמע שזה רק כאילו גברים, אז מול זה שישבה בכתוב באישה לאיש, יש אזרח. אז אחרי שכתוב האזרח ולא נכנסים למה, יש ריבוי של נשים במשמעות שלה, זה לא פסוק. האזרח. אז מובן למה צריך את הדרשה.
לא הבנתי.
אזרח בא להוציא את האנשים. אז זה קונטרה מול רבי יהודה במערב.
לא, כתוב האזרח.
שליש. נכון, אז אומרים שהאזרח הוא מרבה את האנשים. אחרי שכתוב אזרח ומשום מה זה כאילו בנצרך להיות, כאילו כתוב, מוסיפים באזרח שנרבה את האנשים. נכון, אפשר להקשות. אל תכתוב אזרח ואל תרבה לי. ובמילא, בנף כאן ברב יהודה. אבל נראה בגמרא שהיא לא נכנסת לזה. אחרי שכתוב אזרח, אז היא מתייחסת עם המשמעות של, כאילו, באזרח, אבל זה לבד, פונה על השאלה, בפשט.
אוקיי, שומע, יכול להיות שאתה צודק, זאת אומרת, עקרונית זה אפשרי. שומעים מה הוא אומר, הוא בעצם אומר שבאופן עקרוני ישבה כתוב אישה לאיש לכל עונשין שבתורה. בפסוק פה יש את המילה אזרח, ולכן הייתי חושב, שצריך למעט את הנשים ורק גברים יהיו חייבים. לכן מוסיפים את ההי של האזרח כדי שלא תמעט את הנשים, ותשאיר את הדין של ישבה הכתוב אישה לאיש גם ביום כיפור.
מה השאלה של הגמרא? אם כן, השאלה של הגמרא לא מתחילה.
לא, השאלה של הגמרא מתחילה, זה התירוץ. הפכת את זה כבר לדבר טריוויאלי, זה תירוץ.
עוד פעם מגיעים לתירוץ שלא כתוב.
מה?
עוד פעם מגיעים, מה זה משנה אם זה תירוץ שזה יעשה ולא תעשה?
זה בכל מקרה נכון. זה בכל מקרה נכון. כן, יש פה תירוץ שלא כתוב. אביי ורבא מדברים רק על סוכה, לא מדברים על יום כיפור.
זה של אביי ורבא זה לא קשה, כי יכול להיות שהם לא התייחסו, להם לא שאלו את השאלה הזאת, רק שאלו שאלה אחת, רק שעורך של הגמרא הכניס פה את זה. הכניס
אותו. אז העורך של הגמרא ערך אותה לא בהיגיון. אתה מביא שתי קושיות, ואז מביא תירוץ על אחת מהן. זה לא הגיוני. אז תציג את הקושייה הזאת, תביא עליה את הקושייה, אחרי זה תציג את הקושייה השנייה.
אני לא הגיונית בצורה כזו. אבל לכאורה, אז מה? אז מה, זה כן בשכל, כי הוא אמר תשובה על אחד מהקושיות ולשנייה, זה בוא מאליו, זה יותר מובן?
מה זה יותר מובן? אז אני, הוא לא אמר, אז כנראה שיש שם משהו שהוא היה ברור לו. בכל מקרה יש פה דוחק, אני מסכים, אין מה לעשות. טוב, בואו נמשיך. למה באמת נשים חייבות במצא? יש לנו תתוו תתוו של סוכה במצא. במצא עצמה, מאיפה אנחנו יודעים? אז רש"י מביא, תראו פה, מה אתם נשים חייבות באכילת מצה, אף על גב דמצה מצוות עשה שהזמן גרמה, ונפקה כדרבי אלעזר בפסחים, שנאמר לו תאכל עליו חמץ שבעת ימים, תאכל מצות, כל שישנו בבל תאכל חמץ, ישנו בקום אכול מצה, ונשים ישנן במצוות לא תעשה, דהיינו אכילת חמץ. יש הקש בין אכילת חמץ לאכילת מצה, מי שישנו באיסור אכילת חמץ, ישנו במצוות אכילת מצה, ולכן נשים אנחנו יודעים שהן חייבות במצוות אכילת מצה. בהיקש לסוכה אומר שחייבות גם בסוכה, לכן היה צריך את ההלכתה כדי לפתור אותה. עכשיו שימו לב, זה נקודה מעניינת, כי זה מלווה אותנו כבר בעבר, וזאת השאלה של שלמה מתחילת השיעור, לכאורה נראה מכאן שאין איזשהו עיקרון שבכל מקום שיש לב ועשה באותו דבר, אם האישה חייבת בלב היא חייבת גם בעשה, אפילו שהזמן גרמו. הרי הזכרתי את זה כבר יותר מפעם אחת, ונגיע לזה עוד בהמשך היום, יש דברים שיש בהם גם עשה וגם לאו, כמו בשבת, כמו ביום טוב, כמו ביום כיפור, מצה ועוד, מרקה, כל הדברים כאלה. דברים שתלויים בזמן, אז מהעשה נשים היו צריכות להיות פתורות, ובלאו הן חייבות. התפיסה המקובלת היא שאם יש לאו ועשה על אותו דבר, גם אם הוא תלוי בזמן, הנשים חייבות גם בעשה וגם בלאו. עכשיו, אמרתי כבר, הזכרתי את זה כבר, שזכור ושמור בדיבור אחד, זה הקש שנעשה ספציפית לשבת. לא בטוח שאפשר ללמוד ממנו עיקרון כללי, שבכל מקום שיש לב ועשה, נשים חייבות גם בעשה.
גם על שבת זה לא נאמר במלאכות.
מה?
גם כשנאמר על שבת, זה לא נאמר על אישור מלאכות.
כן, זה כן, נאמר במלאכות גם. אנחנו טוב, נדבר על זה, צריך לבדוק, בעצם אני אמרתי לך שהייתי צריך לבדוק את זה, לא בדקתי לך את המקור. אבל זה נאמר גם על מלאכות. נשים חייבות גם בעשה בשבת. הבאתי לך את התוספות בקידושין, זה כן הבאתי לך, זה עוד רגע נראה. אז פה לכאורה יש גם כן אותו דבר. אנחנו עושים הקש מיוחד של בל תאכל חמץ ולאכול מצה, משמע שצריך מקור מיוחד כדי לחייב נשים בעשה של מצה, למרות שגם פה יש עשה ולאו באותו עניין.
איזה לאו? אין פה לאו על אי אכילת מצה.
נכון. הראיה מפה היא לא ראיה. בגלל שפה אין חפיפה בין איסור אכילת חמץ לבין חובת אכילת מצה. אלא יש שתי חובות, יש לאו של אכילת חמץ, ויש חובה של אכילת מצה, שני דברים שונים. לכן בשאר הפסח למשל, יש איסור אכילת חמץ ואין חובת אכילת מצה. לכן פה ספציפית בשביל לחייב נשים ברור שצריך הקש. זה לא יכול לצאת, גם אם יש עיקרון כללי כזה שכשיש לאו ועשה, נשים שחייבות בלב יהיו חייבות גם בעשה, כאן זה לא יספיק, כאן ודאי צריך הקש, לכן זה לא ראיה. נראה בהמשך עוד העניין הזה. שם המשיכה הגמרא ושואלת.
לפי הרב בעצם, לפי המאמר שקראתי של הרב, אין אף פעם חפיפה אמיתית בין לב לעשה.
יש חפיפה אמיתית, פרט לזה שזה לב וזה עשה.
כן, אז זה כבר לא חפיפה, נכון?
בסדר, אבל זה מה שאני קורא חפיפה פה.
טכנית מדובר על אותה פעולה, זה כל החפיפה, אבל...
לא, זה לא טכנית אותה פעולה. שאין נפקמינות אמיתיות, חוץ מאשר הנפקמינות שזה לאו וזה עשה. זה נקרא אצלי חפיפה, זה מה שהרמב״ם בשורש השישי מדבר, והוא מונה את זה כשתי מצוות. זה לא אותו דבר כמו לב ועשה, שיש להם נפקמינות מעשיות, כמו שתוספות והרמב״ן מביאים על קידוש של המדלת שם. אומרים שיש סיטואציות, תוספות, יש סיטואציות שבהן יש את הלב ואין את העשה. לא בגלל שזה לב וזה עשה, יש הבדל בתוכן. אבל טוב, בואו נשאיר את זה רגע, כי אני רואה שאני לא מספיק. הגמרא, ואשתדה אמר, סוכה הלכתה, קרא למה לי? כן, אם סוכה זאת הלכה שממעטים נשים, למה צריך את האזרח?
לא הבנתי, הוא כבר אמר שזה יסמך טובי אלמה, או שואלים למישהו אחר.
אה?
הוא לא אמר קודם שזה יהיה אסמך טובי אלמה?
זה אסמך טובי אלמה, אבל מה עושים עם הפסוק? הפסוק כתוב, נכון? אז הסמכת עליו את התור של נשים, אבל מה באמת לומדים ממנו? לא איזה הסמכתות עושים ממנו, הרי זה נכתב למטרה כלשהי. מה לומדים משם? ושם זה לא בא למעט אלא לרבות. הסמכת, אז האזרח בא למעט נשים. אבל המשמעות האמיתית זה שהאזרח בא לרבות נשים, או לרבות משהו. אז שואלים, אז מה באמת לומדים מהמילה האזרח? אז אומרים, לרבות את הגרים. צריך כדאי את החמינה, האזרח בישראל, אמר רחמנה, ולא את הגרים. כמה יש מלאם? גם על זה אגב יש קצת סתירות, מה זה האזרח, זה בא למעט גרים, לרבות גרים, שאלה שגם לגביה לא כל מדרשי התנאים, כל מדרשי ההלכה מסכימים. כל אופן, עכשיו רק מגיעה לשאלה ששאלנו קודם, יום הכיפורים מדרב יהודה אמר רב נפקא. אז למה צריך את, האזרח לרבות נשים ביום כיפור? הרי יש את ההשוואה לעניין עונשין, מה שהבאי ורבה למעלה לא ענו, תגידו, הגמרא רק דחתה את זה, אבל בעצם פה נמצאת התשובה. ואני הראיתי לכם למעלה שרש"י מביא שלומדים מהאזרח את הנשים ביום כיפור. זה לימוד אמיתי. ואז באמת עולה השאלה, אז למה צריך את זה באמת? אז אומרת הגמרא, לא נצריך אלא לתוספת עינוי. תקדה את החמינה הועילו מיית רחמנה לתוספת עינוי מעונש ומעזרה, לא נחייבו נשים כלל. ממש מלון שכן. רק לגבי התוספת. ומעניין שכתוב פה לתוספת עינוי. למה תוספת עינוי ולא תוספת מלאכה? לא ברור לי. לפי הרמב״ם זה מאוד ברור, כי כל מה שיש בעינוי זה רק, כל מה שיש בתוספת זה רק עינוי. נכון? בתוספת יש רק עינוי, אין מלאכה. אבל לפי הראשונים שאומרים שיש גם מלאכה, אז לא ברור לי למה פה הגמרא אומרת דווקא לתוספת עינוי, ולא לתוספת בכלל. לא יודע.
בכל אופן... מה הגמרא אומרת כאן? איך היא מסבירה את ה...
הגמרא אומרת שהאזרח, יום הכיפורים, מה שכתוב האזרח, לא יכול לבוא לרבות נשים, כי את הנשים אנחנו מרבים מזה שלעניין עונשים הם הושבו לגברים. אז מה לומדים מהאזרח לרבות נשים? לרבות נשים בתוספת עינוי. בסדר? למה? כי אולי, כיוון שהרחמן המיעט לתוספת עינוי מעונש ומעזרה, לא נחייבו נשים כלל, כמה שמלן. איך הייתם מבינים מה אהבה אמינה לפתור נשים מתוספת עינוי? למה צריך את הפסוק? לכאורה, בגלל שהתמעט הקראת והתמעט עליו, ומה שנשאר זה רק עשה, והעשה הזה הוא זמן גרמו, לכן נשים פתורות. נכון? תראו את רש"י. הועילו מייתי קרא מלאו וקראת, נכתיב בעינוי בעצם היום הזה, על עצמו של יום אנוס קראת, בעינו אנוס קראת, על תוספת עינוי, ומעזרה נמי עימוד בפרק בתרא דיומא, נשים נמי למעטי, ולא לחייבו בי אפילו למצוות עשה בעלמא. מרש"י משמע, שלא כמו שאני הסברתי בגמרא, אני הסברתי בגמרא שכיוון שבתוספת התמעטה, מקראת ומעזרה נשאר הקסה, במצוות עשה שזמן גרמה, נשים פתורות. אבל פה רש"י אומר לו, זה סוג של גרירה. כיוון שמיעטנו בתוספת את הקראת ואת הלאו, אולי מיעטנו גם את הנשים. אולי מיעטנו על עוד דברים. בעצם היום הזה.
איך הם מעטו אותם?
מה?
איך הם מעטו אותם?
אין לי מושג. אבל ככה רש"י כותב. שלא יישאר אפילו למצוות עשה בעלמא אצל הנשים. רק אצל הגברים יהיה מצוות עשה בעלמא. כמה שמלן שלא מייתו. זאת אומרת, רש"י תופס שהאמינא לפתור נשים מהתוספת, למה צריך את הפסוק של האזרח, זה לא בגלל שזה עשה שהזמן גרמו. אלא בגלל שהייתה איזושהי אמינא שהמיעוט מקראת ומעזרה ימשיך וימעט את הנשים אפילו מהעשה. לא יודע בדיוק למה. זה אומר שלפי רש"י, מהדין שהמצווה תוסס הזמן גרם אנשים לא היו נפטרות מהתוספת. וזה כמו שראינו בשיעור הקודם, מסתדר עם התפיסה שאומרת שהעשה של התוספת הוא המשך של העשה של יום כיפור, הוא לא עשה מחודש. ואז מי שחייב בעשה של יום כיפור, חייב גם בעשה של התוספת. לכן לא היינו ממעטים נשים רק בגלל מצוות עשה של זמן גרמה. אבל כיוון שמייעטו קראת ועזר רעה, אז הייתי חושב אולי שמייעטו גם נשים כמה שמלן שלו. אגב, יכול להיות שאפשר לחבר את שני הדברים ולהגיד ככה. כיוון שמייעטו את התוספת מקראת ומעזר רעה, אז לכן גם העשה שנשאר שם אולי הוא עשה מחודש, הוא לא עשה של יום כיפור. כי אם זה היה עשה של יום כיפור, אז למה שלא יהיה גם לאו וגם קראת? יהיה יום כיפור שמתחיל יותר מוקדם. אבל אם מייתו את הקראת ואת הלאו, אז היה פה אבא אמינה להגיד, שאולי גם העשה שנשאר, הוא עשה מחודש, הוא לא עשה שממשיך את העשה של יום כיפור. ואז נשים יהיה פטורות. המשמעלן שנשים בעשה הזה חייבות. למה? או כי חידוש שהן חייבות, או בגלל שממשיך את יום כיפור. למרות ש... ואז אני גם מחבר את רשי לכאן. הבאתי שתי אפשרויות להסביר מה אבא אמינה שנשים תהיינה פטורות בתוספת. או כי זה סתם נשאר עשה וזה עשה שזמן גרמו, וזה אמרתי, זה רק אם העשה הזה הוא עשה מחודש, או שבגלל שהתורה מייתה כבר משהו, אז היא אולי מייתה גם נשים. עכשיו אני רוצה לחבר את שני הדברים ולהעלות אפשרות שלישית. ואז זה גם עונה לשאלה של שלמה, למה למעט פה נשים? מה שאני רוצה לומר זה ככה, כיוון שהתורה מייתה את התוספת מקראת ומעזרה, אז נראה שכנראה התוספת זה לא התחלת יום כיפור, זה מועד בפני עצמו. ואז גם העשה שעדיין נשאר שם, הוא עשה מחודש. הוא לא עשה של יום כיפור שמתחיל מוקדם יותר. אבל אם זה כך, אז הייתי חושב שנשים תהיינה פטורות ממנו, כי זה מצוות עשה של זמן גם הנשים פטורות. זה לא העשה של יום כיפור שמתחיל יותר מוקדם. כמה שמלן שנשים חייבות. או כמה שמלן שנשים חייבות למרות שהוא מיוחד, או שכמה שמלן שהוא לא מיוחד, זה העשה של יום כיפור שממשיך.
למעשה, למה נשים חייבות בעשה של יום כיפור?
בגלל שזה יחד, הולך יחד עם עליו. מה שאמרתי בהתחלה, שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת שנשים חייבות בכל העונשין שבתורה, ומזה היא לומדת גם על העשה וגם על עליו. אחרת היא לא הייתה שואלת למה צריך את האזרח. נכון? אז רואים שהגמרא מניחה שהעשה ועליו ביום כיפור הולכים ביחד.
מה שאין לו עונש, אז כל הדין הזה של עונש זה רק בזמן גרמה או זה בכל התורה? כי לכאורה בכל התורה נשים חייבות בעשים, ואין לא, עליהם...
לא, נשמע כתוב ישאל איש בכל התורה, כולל גם עם הזמן גרמה. בלאבים.
איפה ישבה? ישבה בלאב שיש עונש? למה? כן. בעשה אישה לא חייבת?
אני אומר, השוואה כתוב אישה לאיש לכל עונשין, זה לא אומר שהאישה לא חייבת בכל השאר. בזה היא חייבת. כל השאר תדון בכל השאר, בכל דבר לגופו. לא כתוב שממעטים את כל שאר הדברים, שמה שאין עליו עונש נשים פטורות. מה שאין עליו עונש, אין כלל שנשים וגברים זה אותו דבר. כל דבר צריך לדון לגופו. עכשיו, אני אעשה את זה בקצרה כבר, כי אני רואה שאני ממש לקח לי זמן היום. רק הפלגתי בהתחלת השיעור. רבי רוחם פרלה, תקראו אחרי זה בסיכום שאני מעלה לאתר, בעשה נונדה לבנון ה', הוא מביא פה רשימה שלמה של ראשונים, שלושה או ארבעה, כן, לא, שלושה או ארבעה ראשונים, שלא מונים לאו בעינוי, רק עשה. הוא מביא את רסג, הוא מביא את בהג, הוא מביא כמה ראשונים, על ברצלוני, שמונים רק עשה ולא לאו. ואז הוא אומר שמה שכתוב אצלנו, ישבה כתוב אישה לאיש לכל עונשין שבתורה, הכוונה על עונש, לא על לאו, אין פה לאו. יש פה רק עשה. והאמת שזה מתיישב טוב מאוד בגמרא. כי בגמרא באמת זה מתיישב מצוין, כי אם זה יש גם לאו וגם עשה, עולה השאלה, למה הגמרא לא אומרת שהאזרח בא לרבות את העשה, וישבה כתוב אישה לאיש, זה מלמד אותי על הלאו. לשיטתו אין לאו. אז אם אין לאו, אז ישבה כתוב אישה לאיש לכל עונשין, גם אם העונש הזה בא בלי לאו, האישה חייבת כשיש עונש.
אז אין קורבן חטאת?
מה?
אין קורבן חטאת על אכילה...
לכאורה צריך לצאת מפה שאין קורבן חטאת. כן? על העינוי, על המלאכה ודאי שיש.
כן, אבל זה המשנה בקרתות, נראה לי כתוב שיש.
על אכילה ושתייה, אם הם מצטרפים או לא מצטרפים. תמוע. עוד רגע אני אעיר על זה משהו. הוא שואל, במשנה בקריטות הרי ראינו שיש רק שתי מצוות עשה שיש עליהם לאו, שיש עליהם כרת. פסח ומילה. לכאורה, אנחנו רואים פה מצווה שלישית. זה הרי אין לאו, יש פה רק עשה ויש עליו כרת. אז הוא רוצה לטעון, וזו טענה, אני לא מצליח להבין, ברוחם פרלה פה סותר את עצמו, וזה בהרבה מקומות יוצא ברבי רוחם פרלה, הוא רוצה לטעון שבעצם יש פה לאו, רק רבי רוחם, רק רס"ג לא מונה אותו, כי אין לו נפקמינה, הוא חופף לעשה. אבל יש פה לאו. את הכרת והחטאת באים על לאו. רק הוא לא מונה, בגלל שיש פה גם עשה, והעשה והלאו הם חופפים. אז הרי כתוב עונש בתורה, ועשה בוודאי שיש, אז מה הטעם, מה הטעם למנות את הלאו? אין לזה שום נפקמינה. ככה הוא רוצה לטעון. אז אני שואל את עצמי, למה הוא מתכוון? האם הוא מתכוון לומר שזה רק בעיה במניין המצוות, זאת אומרת, בעצם יש פה לאו, רק במניין המצוות לא מונים אותו. אבל אם זה כך, אז מה הוא רוצה בכלל מהמשנה בקריטות שאומרת שרק על פסח ומילה, רק על פסח ומילה זה עשה שיש עליו כרת. אז קשה על פה. למה זה קשה על פה? פה הכרת הוא עליו. זה שלא מונים את עליו, אז לא מונים אותו, אבל יש פה עליו. הוא גם מיישב שם, איך הוא מיישב את זה? הוא מביא שם הגמרא עצמה. הגמרא אומרת שם לא הכוונה למצוות עשה, אלא זה רק שני דברים שעוברים עליהם בשב ואל תעשה ונענשים בקרת. כולל לאווים. וזה לא הכוונה למצוות עשה שנענשים בקרת, שיש רק שתי דוגמאות. אלא יש רק שתי דוגמאות לדברים שעוברים עליהם בשב ואל תעשה, והעונש הוא קרת. ואז הוא אומר, פה ביום כיפור, כמובן כשעוברים על העינוי, זה עוברים עליו בקום עשה. אז לכן הוא לא צריך להופיע ברשימה של המשנה בקריטות. כי פה יש קרת על עבירה שהיא בקום עשה, נכון זה מצוות עשה. אבל זה מצוות עשה שעוברים עליה בקום עשה, לא בשב ואל תעשה. ועל זה לא צריך להופיע במשנה בקריטות. אבל אם הוא אומר את זה, אז הוא מתכוון שבאמת יש פה רק עשה, לא שלא מונים את עליו, אלא אין לו. זה מצוות עשה שעוברים עליה בקום עשה, אבל זה עשה. המצד שני הוא מביא חטאת, הוא אומר במפורש שיש פה חטאת ומלכות, אז ברור שיש לאו, הרי חטאת אין על עשה, גם אם עוברים עליו בקום עשה, רק על לאו, כך שלא ברור לי השיטה של רבי רוחם פרלה, אבל סוף כל סוף טענתו היא שיש שיטות בראשונים שיש פה רק עשה ולא לאו. מוזר מאוד העניין הזה, בעיקר מבחינת החטאת. עכשיו, לגבי נשים במלאכה בתוספת, אז היה מלכס חינוך במאיר, שפה התרבו רק לעינוי בתוספת. משמע שהן פטורות על המלאכה בתוספת. אז אמרתי, לפי הרמב״ם זה לא קשה. כי לפי הרמב״ם אין בכלל תוספת המלאכה, אלא רק על עינוי. גם גברים לא חייבים במלאכה בתוספת. אוקיי? אבל לפי שאר הראשונים, יוצא שנשים התרבו רק על העינוי ולא על המלאכה. אז באמת, אם אנחנו מרבים את נשים בהאזרח, אז הפסוק בהאזרח מלמד אותי שנשים חייבות בתוספת. לגבי מה? אז כתוב שם, אני מזכיר לכם את הפסוק שסימנתי לכם אותו למעלה, כתוב, לא תעשה כל מלאכה והיא ניתם את נפשותיכם, האזרח והגר. אז היא ניתם את נפשותיכם, זה עשה על העינוי, ויש פה את הלב של המלאכה. נכון? האזרח בא לרבות את העינוי לפי הגמרא, זאת אומרת את העשה, ובתוספת בכלל יש רק עשה לפי רוב השיטות. עכשיו המלאכה באותו פסוק מופיעה בתור לאו, לא תעשו כל מלאכה. אז יכול להיות שבגלל זה הריבוי של האזרח לא ממעט את הנשים, לא מרבה את הנשים במלאכה, אלא רק בעינוי. כי בתוספת יש רק את העשה. אם האזרח ממעט את מה שיש בפסוק, בפסוק שם העשה מדבר רק על העינוי ולא על הלאו. אבל שוב פעם זה אומר שבאמת הריבוי של אנשים הוא רק לעשה של העינוי ולא ללאו, ותשימו לב, זה מחדד עוד יותר את מה שאמרתי למעלה. שלפני שהגענו למסקנה שמדובר בתוספת, אז אמרנו שמדובר ביום כיפור עצמו. ומה האזרח מרבה, את העשה או את הלאו? פשוט עדיין את העשה, כי זה אותו פסוק. ושאחר כך אנחנו אומרים שזה מדבר רק על התוספת ולא על יום כיפור, זה לא משנה את קריאת הפסוק. אם הפסוק נקרא רק על העשה של העינוי, אז הוא נקרא רק על העשה של העינוי.
למה נקרא...
אם זה על היום או על התוספת, אז זה אפשר לדון.
למה שהפסוק יהיה רק על העשה ולא על הלב? מה הסיבה?
בגלל שהלב לא מופיע שם, מופיע שם רק העשה.
למה? כתוב לב ויעשה, כתוב כל מלאכה.
לא, לב על מלאכה ועשה על העינוי.
אז למה שלא יהיה רבה על הלב של מלאכה? לא הבנתי.
הלב של מלאכה בתוספת אין בכלל. אז אין מה לרבות נשים בלב של מלאכה ותוספת.
רק בשבתון התוספת.
מה? כן, דבר על התוספת. בסדר? אז אני אומר, כל זה צריך עיון. אני רק מאיר פה הערות. אנחנו היית נשים בשאר העינויים.
שאת הפסוק שהאזרח חוזר על לא תעשה כל מלאכה, שזה מה שסמוך לו.
אה?
שאת הפסוק שברור שהאזרח אומר משהו על האישור מלאכה, כי זה מה שסמוך לו.
בפסוק אחר.
לא, בפסוק הזה.
זה לא תעשה כל מלאכה, זה לאו.
כתוב, תענו על נפשותיכם וכל מלאכה לא תעשו, האזרח מאגר.
נכון.
אז איך אני אגיד שהאזרח הזה חוזר רק על תענו ולא על מה שכתוב?
האזרח בא לרבות באם אינו עניין, הרי זה אם אינו עניין, זה לא מדבר על התוספת, זה מדבר על יום כיפור. אבל על יום כיפור יש לי כבר מקור, אז באם אינו עניין אני לוקח אותו לתוספת. אבל בתוספת זה שייך רק על העינוי, כי אין על הלב של מלאכה לא מופיע, לא מופיע שם. זה הכל אם אינו עניין פה. כל הסיפור של אם אינו עניין הוא מוזר, כן? אתה לא מצליח להעמיד את זה על מה שהוא מדבר במפורש, אז אתה לוקח אותו למקום אחר, איפה שהוא כן יצרח. אין מה לעשות. מה קורה עם נשים בשער העינויים? זה למשל יכולה להיות נפקמינה. כי אם אנחנו לומדים, אם אנחנו לומדים משווה כתוב אישה לאיש לכל עונשין שבתורה, הרי העינויים התמעטו מכרת. נכון? אז נשים בעצם לא חייבות בשער העינויים.
במשנה מוכח שחייבות, כתוב הקלה לא
עבר. אז לכאורה איך זה יכול להיות? הרי כל ההשוואה שלי, ואולי זה יוצא מהאזרח, אז אתה לא צריך להגיע לתוספת, אלא על יום כיפור עצמו מרבים נשים. על מה? על שאר העינויים. יש פה איזושהי הנחה, עוד פעם, זה תלוי בשאלה אם זה דאורייתא או דרבנן שאר העינויים. אם זה דאורייתא, אם זה דרבנן, אז כמובן לא שייך להגיד שמרבים נשים בשאר העינויים, כי זה דין דרבנן. אבל אם זה דאורייתא, אז פה יש קצת מקום להתלבט. יכול להיות שאין על זה קראת, אבל עדיין זה שייך לאותו איסור של העינוי. אם זה אותו איסור של העינוי, מתוך שאנשים חייבות באיסור הזה, הם חייבות בכל הענפים שלו. כולל כל העינויים. נכון? שרק על חלקם יש קראת. אבל הלב הזה שייך גם בנשים, אז ממילא נשים חייבות גם בשאר העינויים.
זה גם שאלה בשבת, לא? נשים בשבות.
עוד פעם?
נשים בשבותים, לפי ההבנה שהשבות זה... לראיתה ונמצא לחכמים. אבל השבות
של הרמב"ן אתה מתכוון? הציביון של השבת.
כן, אז לפי זה הלך העולה אותו
של... השאלה אם כל מי שחייב במלאכות שבת חייב גם בזה, או שזה מצווה עצמאית, וזה עשה של זמן גרמו. כן?
אבל זה הוא עדין פה, לא? זה אותו הגדרה.
נכון. אני אומר, לכל אורך הדרך פה אנחנו רואים שיש פה איזושהי הנחה שזאת עסקת חבילה. כשיש עשה ולאו ביחד באותו דבר, אפילו אם זה תלוי בזמן, נשים תהיינה חייבות גם בעשה ולא רק בלב. ככה לכאורה יוצא. עכשיו, אני כבר לא מספיק להגיע לזה, אבל יש תוספות בקידוש עם הדף למדלד. אני רק אקרא את ההתחלה שלו כדי שתראו. תראו, הגמרא מביאה שם, הזכרתי את זה כבר, הגמרא מביאה שם מעקה, עבדה ושינוח הקן כדוגמאות למצוות שלא הזמן גרמן. אומרת הגמרא, או שואל התוספות, תאימה לרבי, בכל ענה הכתיב לב. הרי בכל הדוגמאות האלה יש גם לב, לא רק עשה. אז מה אכפת לי שזה לא זמן גרמו, ואם כן היה זמן גרמו, אז נשים היו פטורות. הן היו חייבות, כי הרי יש גם לב. מה תוספות מניח? שכשיש לב ועשה, אפילו אם זה תלוי בזמן, כיוון שנשים חייבות בלב, הן יהיו חייבות גם בעשה. אחרת מה הבעיה שהביאו את הדוגמה הזאת לעשים, שבעשה שבהם נשים חייבות ולא פטורות, ושיש לב, אז בלב הן חייבות, מה זה קשור? זאת אומרת, בפשטות התוספות מניח בקושייה שלו, שאם יש לב ועשה חופפים, אפילו אם הם היו תלויים בזמן, אם נשים חייבות בלב, הם חייבות גם בעשה. יותר מזה, בוא תראו, הוא אומר רי, ובכולו משכחת בו עשה בלא לב. זה התירוץ של רי. זאת אומרת, לא נכון שיש חפיפה בין העשה לבין הלב, העשה לחוד והלב לחוד. וכאן הנה התשובה למה שאתה שאלת קודם, שלמה, פה זה הבדלים שלא נובעים מזה שזה לאו וזה עשה, אלא זה נפקמינות אמיתיות ביניהם. למשל, במעקה לא שייך לא תשים דמים בביתך, אלא בבונה בית מתחילה, על מנת שלא לעשות מעקה, או כל מיני דברים מהסוג הזה. אוקיי? עכשיו, זה תירוץ, יש מפרשים, ומכל מקום איקה נפקותה, כשיהיה לאישה לקיים מצוות עשה. ואת זה מה שהבאתי לך אז, כששאלת את זה באחד השיעורים הקודמים, באמת פה ישנה תפיסה שאישה ביום טוב תהיה פטורה מהעשה וחייבת בלב. ואז הנפקמינה ששריפת תרומה שנטמא, שמן שריפה, שמן תרומה שנטמא, האישה יכולה לשרוף אותו ביום טוב, כי יש מצוות עשה לשרוף, והלב, יש עליה רק לב, אין עליה עשה ביום טוב, אז עשה דוחה לא תעשה. אבל זה תירוץ. בקושיה לא הבינו ככה. בקושיה הבינו שהאישה חייבת גם בעשה של יום טוב. עכשיו, ביום טוב אין שם רוב וזכור בדיבור אחד. וגם לא יקש. זאת אומרת, גם בקושיית התוספות, גם לפחות באחד מהתירוצים שלו, די ברור שתוספות מבין שבכל מקום שיש חפיפה בין לב לבין עשה, גם אם הוא תלוי בזמן, אישה חייבת בין בלב בין בעשה.
השאלה היא מה יהיה לפי ראשונים אחרים, הרמב״ם, כאילו, מזה לבנות שאלות על הראשונים?
כל דבר לגופו. אני רק אומר, אצלנו בסוגיה קצת נראה כמו התוספות הזה. אצלנו בסוגיה מניחים שאם יש לי מקור שמחייב נשים בלב, אז הריבוי שלהם בעשה מיותר. ביום כיפור, וגם ביום כיפור אין השוואה בין שמור וזכור. אגב, יכול להיות שלעניין מלאכה ביום כיפור, אולי נלמד את זה מהשוואה בין זכור ושמור של שבת. אבל כיוון שפה אצלנו הדיון הוא רק על העינוי ביום כיפור, אז שם באמת צריך, לכאורה היה צריך מקור כדי להגיד שאישה חייבת גם בעשה. והגמרא אומרת שלא, אם היא חייבת בלב, אז לא צריך מקור על העשה. ושוב פעם רואים את התפיסה שהעשה הולך ביחד עם הלב. גם בחינוך במצווה שין י' ג', זאת מצוות העשה, שין י' ג', העשה של העינוי. בסדר? אז הוא אומר, נוהגת בכל מקום ובכל זמן, בזכרים ונקבות. נשים חייבות גם בעשה של יום כיפור. בסדר? זה לא רק עליו. אוקיי. אנחנו נעצור כאן, קצת פרטים תוכלו לראות בסיכום, אבל בגדול עברתי על הנושא של נשים, בשיעור הבא נדבר על קטנים. משנה בדף פעימת. מישהו רוצה להעיר, לשאול?
תודה רבה.
בבקשה.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה.